גיקונומי, 16 באפריל, והיום בבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את האלוף במילואים, יצחק בריק. זה הפעם השנייה שמר בריק מגיע לדבר ולהפחיד ולספר על מה קורה. ואני אומר את המילה הזו, להפחיד, זו לא המטרה שלו. יצחק לא מנסה להפחיד, הוא לא נביא זעם, הוא רואה בעיות והוא מצביע עליהן, ואני מאמין שהוא צודק בהרבה מאוד מהדברים שהוא אומר, כמו כולנו, הוא בטוח גם טועה בחלק מהדברים שהוא אומר, אבל יש תפיסה שאומרת שהוא יוצר תבהלה והפחדות ופגיעה במורל, ויש אמת גם בזה. באמת תהיה פגיעה במורל למי שישמע את הפרק הזה, זה באמת נורא מפחיד לשמוע את דבריו, אבל איך שאני רואה את זה, אין לנו באמת ברירה. אני, הראש שלי הולך תמיד לספורט, ופחות לצבא, כי הייתי הרבה יותר שנים מועד ספורט מאשר איש בצבא. השעון מתקתק. אנחנו קרובים לשלב שבו אויבינו לא יהיו גרועים בהרבה מאיתנו. זה לא רחוק. כל השנים זה מה שהחזיק אותנו. ממלחמת השחרור, מלחמת העצמאות, עד היום, מה שהחזיק אותנו, זה העובדה שהאויבים שלנו היו הרבה יותר גרועים מאיתנו. צר לי, אבל זו אמת, ואנחנו מתקרבים בצעדי ענק לזמן שזה כבר לא כך. וכשיגמר השעון, ייגמר המשחק. ובעולם הספורט, כשאתה בפיגור או מתחיל, או בטקו, או לא יודע מה, ועומד להיגמר הזמן, אתה צריך לעשות משהו. ומבחינתי אנחנו בזמן הזה. אנחנו חייבים לשנות את הכיוון. חייבים לשנות את הצורה שבה צהל עובד, חייבים לשנות את הצורה שבה מערכת החינוך עובדת, חייבים לשנות את הצורה שבה המשטרה עובדת, חייבים לשנות את האנשים שנמצאים בממשלה הזו. חייבים. אפשר להסכים על איך, אפשר להסכים על חלק מהדברים שאומרים, זה לא אומר שמי שיגיע יצא לגמרי, לא יודע מה, מהשטחים, או כל הדברים האלה שמפחידים כנראה בצדק מהצד שלהם את מי שמצביע לחברה האלה, אבל הכיוון הנוכחי הוא לא בר קיימה. זו המטרה הכי גדולה מבחינתי בפרק הזה, כמו עם יצחק בריק, להבין, או בפרקים אחרים שעשיתי לאחרונה, על המשטרה או על דברים כאלה, להבין שיש בעיות חמורות. חייבים להבין יותר, חייבים לעסוק בבעיות החמורות האלה בצורה רציונלית, שכלתנית, להבין, לחקור, לעורר שיח ציבורי על העניינים האמיתיים. אי אפשר להיגרר רק לפרובוקציה אחר פרובוקציה, שטות אחר שטות, אנקדוטה אחר אנקדוטה. חייבים לדבר על הדברים האמיתיים, כי אין יותר ברירות. ולפני שנגיע לפרק עצמו עם יצחק בריק, שבו מן הסתם עסקנו במלחמה בעזה ובצהל באופן כללי, ולא מעט במה שקורה עם איראן, ואולי עד שאני אשחרר את הפרק הזה מאוחר יותר היום, אנחנו כבר נחזיר, ושוב תיפתח, לא יודע, אין לי מושג כבר מה עוד יכול לקרות, אבל הכל יכול לקרות מן הסתם. אז לפני שנגיע לפרק עצמו, אני אספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זה דוד נזרי וספפי, מר נזרי היקר, לוחם בסיירת מטכ"ל לשעבר, אחרי זה גם קצין באגוז, חווה הרבה מאוד מהדברים שבריק מדבר עליהם, ולחם בעוז כמו כל כך הרבה אנשים אחרים. בפרק שקלטתי הוא אפילו הגיע ישר מהצבא, כי יש גם פרנסה, יש גם עסקים שצריך להחזיק, והעסק המדהים שהוא הקים, ספפי, זו ספה מודולרית. הילד שלי מת על הדבר הזה, הוא והחברים שלו מרכיבים את הספפי, זה ספה שאפשר להרכיב אותה לכל מיני צורות, הם עושים מזה מבצר, והם עושים מזה משטח נורא גדול שהם משחקים עליו בבית, והופכים את זה לספה קטנה שהם יושבים וקוראים עליה ספר או משחקים ביחד, ואני רואה את זה, ואני פשוט בשוק מכמה שהדבר הזה מגניב, ואיך לא חשבו על זה לפני כן. הטריף אותי, הטריף אותי שהילד היה לוקח את כל הקריות מכל הספות ובונה את המבצרים שלו, ותמיד אמרתי, טוב, בסדר, זה כיף לו, אז נסדר את זה אחרי זה, ופה יש חפץ שמיועד לדברים האלה, וזה יופי של דבר, ויש עכשיו מבצעים מעולים באתר של ספפי, מגוון צבעים ומחירים מנצחים באתר של ספפי, אבל עכשיו, בפסח, זה ייגמר עוד כ-8 ימים, אני חושב, המבצע הזה, כנסו, תזמינו, תעזרו לבן אדם שעזר הרבה למדינת ישראל, וזה גם מוצר מנצח, ואם תשתמשו בקוד הקופון גיקונומי, תקבלו עוד 10% הנחה על מחיר שהוא גם ככה מעולה, פשוט המלצה מאוד מאוד חמה מהצד שלי. והנה עוד המלצה. תאזינו עד סוף לפרק הזה עם יצחק בריק, גם אם זה קשה, ואלוהים יודע שזה קשה. גי גיקונומי, פרק 880, ה-16 באפריל, שעות הבוקר, והפעם יש לי את הזכות הגדולה להריח שוב את האלוף במיל יצחק בריק. בוקר טוב.
בוקר אור.
מה שלומך?
טוב, תודה. אצלי 100% במדינה רע מאוד.
כן, אבל גם לפני 3 שנים הזהרת שלא
כן,
טוב.
כן, הבעיה שהמצב נעשה רק יותר קשה, וזה הצרה.
איך הרגשת בשבעה באוקטובר? איפה זה תפס אותך?
הרגשתי נורא. תראה, אני דיברתי על זה, ואמרתי שאנחנו במצב כאוטי. אני אמנם לא נתתי את הדוגמה של עוטף עזה, שדיברתי על התפרצות פנימית בתוך מדינת ישראל, ואפשרות התפרצות מהצפון של כוח רדואן לתוך היישובים, שהם לא מוכנים באופן מוחלט. דיברתי על כך שהצבא פשוט איבד את היכולת שלו להגן על המדינה. הכל לפני המלחמה. הצגתי למה, אם תשאל אני אסביר למה, ואמרתי שאין הגנה על גבולות ישראל. יש בטש כושל, כל מערכי הגנה התפוררו, אם בזמנו היו חטיבות בצפון או גמר, שעמדו אחרי היישובים כעתודה ובלימה, ועזרה ליישובים פורקו. אם אתה בא לגבול עצמו, ואני מכיר את הגבול הצפון ברמת הגולן ובלבנון יותר מכל האלופים, את האלופים משום שהייתי נציב לפני 4 שנים, עשיתי שם בכל מוצב 4 שעות במשך שבועיים את כל המוצבים.
אני יכול לשאול אותך על מוצב אחד ספציפי? שאני חוזר אליו הרבה, כי פשוט הלכתי לשם, ואני מודה שהרבה שנים כן. לא הייתי, והמאזינים כבר נמאס להם לשמוע אותי מדבר על זה, אבל אני פשוט לא מצליח לשחרר ולא מצליח להבין. עד סוף 2023, או אמצע 2020, ולא יודע, סוף 2022, היה מוצב מאחורי כפר רג'ר. במשך 10 שנים, שתמיד הוא יש. יש שם עמק קטן, כן. ואחריו כוחות חיזבאללה, כולם יודעים את זה, אין פה סודות. אין יותר מדי דרכים לצלם את זה, אין יותר מדי דרכים. כפר, אתה יודע, כזה או אחר.
מוכר, כן.
העיפו את המוצב, העיפו את הקו של צהל, יום אחד, בבחה אחת, לא אמרו לאנשים בכפר אחרי 50 שנה שאין. אוקיי, עכשיו אין. בהנחה ומישהו עובר, הגבול התרטה לשם במקור מים הזה נפרץ, והם מתחילים לזרום כוחות.
אבל לא רק דרך שם, תשמע.
אבל היה, אני אומר, למה פורק? במקומות אחרים לא היה ולא פורק, למה שם פורק?
בוא נספר לך, כשאני עושה את הביקורת שלי כנציב תלות חיילים ועובר את כל המוצרים, אני לומד דבר הבא. גדי אייזנקוט, שהיה אז רמטכ"ל, החליט לקצץ את האוגמרים, את העתודה, כי לא צריך, מלחמה לא תהיה, קיצץ את כוח האדם במוצבים, ואז נוצר מצב של כל מוצב פלוגתי, שהיו אמורים לשבת בו 70 לוחמים, הוא קיבל גזרה פי 2 מה שהייתה לפני כן. פשוט דיללו את הכוחות, גדלו את המוצבים, ואז במקום להיות סיור על הגדר של 8 קילומטר, המוצב הפך לאחראי על 16 קילומטר. אבל זה עם 70 אנשים, היות ולא היו גם מספיק אנשים, הגענו למצב שבסופי שבוע, כשיצאו לחופשות, היו 20-30 אנשים במוצב שצריך להיות בו 70. עכשיו, שאתה מסתכל על הפערים האלה, אתה רואה את התעודה שלא קיימת, ואני מודק מה קורה עם היכולות לעשות ציורים, אתה רואה שהרחבים תקולים. אין מי שיתפל בהם כקיזצו את הנגדים המקצועיים. כלומר, במקום 3 כלי רכב שצריכים לצאת על פי הלקחים של החטיפה של החיילים, רכב אחד בעמדה, רכב אחר נוסע, ורכב בדילוגים עם רכב שני, הם תוך 2-3 אחרי כל המסקנות והלקחים עברו לרכב אחד, כי אין רכבים, הם מקולקלים, אין גם נהגים, אז אתה מוצא שהם חזרו למצב יותר גרוע מאז החטיפה, נוסע לו רכב אחד על הציר, הם יושבים עם סמארטפונים כך שהצד השני יודע בדיוק איפה אתה נמצא, כי אתה יודע, סמארטפון משדר לך את כל העניין.
כל הזמן, כן.
הם לא מכירים את התרגולות, משום שהם מתחלפים, ואף אחד לא עושה תרגלי הכנה וכו. מגיעים חיילים שמחליפים חיילים אחרים, שמשתחררים, עושים לחופשות, בלי שאף אחד מתדרך אותם על המוצב, על כלום. אין נהגים. בלגן טוטלי.
אתה תמיד חוזר לצפון, אבל אני, מה שאני הסתכלתי עליו, זה חצי שנה, או כמה חודשים לפני השבעה באוקטובר, היה לנו אירוע בגבול הדרום. שוטר מצרי בודד, לא רמבו, לא איש SAS, סתם כלומניק, מצליח להרוג מספר לוחמים, ובמשך שעות ארוכות, מראה לנו עד כמה צהל בזכיחות רעה מאוד, ומפחידה מאוד בגבול הדרום. מה השתנה לדעתך בין האירוע הזה לבין השבעה באוקטובר?
לא רק שלא השתנה, נעשה גרוע יותר. אני אגיד לך, זה היה ביוני, אם אתה זוכר נכון, מי שהרמטכ"ל זה הרצי הלוי, שוטר שעובר את הגבול, רוצח שני חיילים.
בעמדה, כן.
בעמדה. שעות עד שמישהו בכלל תופס שזה קרה. הרוצח הזה, השוטר, ממשיך ורוצח אחרי זה עוד אחד.
בתיווח מרחוק, אם אני זוכר נכון.
בתיווח מרחוק. והרצי הלוי, אחרי הביזיון הזה, הנורא והיום, מחליט לפטר את המחת. הוא אומר, למחת יש אחריות מיניסטריאלית. גם אם הוא לא היה אישית שם בשטח, זה אסור שזה יקרה.
זה לא נכון?
זה יכול להיות נכון, אבל תראה מה שקורה לארצי בעצמו, שמפטר מחת על רצח של שלושה אנשים, ושוטר שחצה בלי שאף אחד שם לב, והבלגן טוטלי כמו שאמרת, והנה אנחנו מגיעים לעוטף עזה, שלוש שעות לפני שהם פורצים לתוך היישובים, יושב ארצי ועושה דיון. ובתוך הדיון הזה, שלוש שעות לפני זה נפתח, בשביל העשירי.
אתה מדבר על שלושה באוקטובר?
שביל העשירי באוקטובר.
שלוש בבוקר.
שלוש בבוקר. ארצי מדבר עם מספר, עם אלוף פיקוד דרום, עוד מישהו, אבל הוא לא מכניס לדיון את ראש אמ"ן, הוא לא מכניס לדיון את פקד חיל האוויר, וכל הסימנים אצלו בשטח.
על מה הם מדברים, יצחק?
אז אני אגיד לך, יש לו התראות שהם מתקרבים לגדר, יש לו הסימים שפורצים במאות ומבינים שהם עברו לסימים של ישראל שיוכלו לדבר, יש לו את כל מה שהתצפיתניות אמרו יום לפני זה, שהם רואות שהולכים למלחמה, וגם מה שעשו לפני, במשך כל השנה, הכל יש לרמטכ"ל שעתיים לפני שהם פושטים על עוטף עזה. ואתה אומר לעצמך, רמטכ"ל, תקים לפחות את מה שנקרא כוננות עם שחר, זה פקודה שגם עושים אותה בלי שום סכנה, גם את זה הוא לא עושה, הוא מחליט.
אין את זה יותר? אני חייל, עשיתי את זה תמיד, מה היה, מה השתנה?
רם, לא השתנה, רק פשוט הזנחה, חוסר המשמעת, חוסר הבקרה ומעקב בצהל, הגיעו למצב שאנשים לא קמים בבוקר למה שנקרא כוננות עם שחר, זה פקודה שאין לה קשר לכל ההתראות. כל זה, הוא רואה ושומע, הוא אפילו לא מבקש להקים ולבדוק שהם יושבים בעמדות, וקובע דיון בשעה 8 בבוקר. כלומר, המטכ"ל, שיש לו את כל הנתונים, שיכולה להיות פה מלחמה, ונניח שהוא חושב שזה תרגיל, אחוז אחד צריך היה להקים את עצמו ולהגיד, גם בשביל האחוז אחד שיכול להיות מלחמה, כולם בעמדות, אפילו לתגבר כוחות, לא. הוא לא עושה כלום. ואז פורס את המלחמה, והחמור יותר, שאחרי שהיא פורצת, הוא איננו 8 שעות.
מה זה אומר?
זה אומר שאין פקודות ואין פיקוד. כלומר, כולם בדמת סוכות. אלופים, תתי אלופים בחופשות. בכל תפקיד שאתה נמצא בו, ובחפק שאתה נמצא בו, אתה תמיד משאיר גם בחגים וגם בשבתות וגם בסוכות, בכל מקום אחר, אנשים לפיקוד במקרה שיש משהו. אין עם מי לדבר. לכן
מה הדרגה הכי גבוהה שהייתה מעורבת בשעות הראשונות?
בעצם לא היו
אלוף?
היה שם את אלוף פיקוד דרום, שגם הוא היה בתוך הסחיחות הנוראה ואמר שזה תרגיל. היה שם את מפקד אוגדת עזה, שהוא בכלל לא, אי אפשר להסביר איך הוא היה אדיש לכל מה שהוא ראה שנה, לכל, פשוט אמר, הם פשוט היו במה שנקרא, הם מורתעים. רם, הם מורתעים, אתה מבין את העניין הזה? כלומר, העובדות לא מעניינות. במקום להגיד, זאת העוצמה שעומדת מולי, אני אכין את עצמי לעוצמה הזאת, אז הם באים ואומרים, לא, הם מורתעים, אין צורך להחזיק אפילו כוחות. הם גם מבססים את כל ההגנה על טכנולוגיה בשמיים, שמי שהוביל אותה בעיקר, זה לאחרונה היה כוכבי, הרמטכ"ל.
איזו טכנולוגיה, שאתה אומר, אני פשוט לא רוצה, אני לא רוצה לדבר בצורה אמורפית, שאומרים טכנולוגיה בשמיים, מה זה אומר, מה יש? יש כתבמים ויש מסוקים. זה אמור לעשות
מה? מה שהחליט כוכבי, ומי שהוביל את התהליך, כאלוף פיקוד דרום, ליישם את זה, זה היה ארצי הלוי, שילימים נהפך לרמטכ"ל, אבל הוא הוביל את התהליך, אז הוא אומר, אנחנו נבנה גדר מול עזה, שתהיה משופט בכל האמצעים הטכנולוגיים, אם זה מצלמות, ואם זה התראות.
אבל מה עוזר לי מצלמה? אוקיי, אז אם המצלמה רואה מישהו ואין מי שיקפוץ, מה עוזר לי המצלמה?
לא, והיות, ואנחנו עשינו גדר כל כך אמינה וחזקה, אנחנו יכולים כתוצאה מהתצפיות נוכל להפעיל אוויר, נוכל להפעיל כוחות שיגיעו, אבל אנחנו רגועים משום שהם לא יכולים לחדור את זה.
לחדור מה, את הגדר?
הטכנולוגיה תיתן את התמונה מיידית, ואז נפעיל את המטוסים, נפעיל את המסוקים, נפעיל את מי שצריך, על מנת לעצור אותם, כלומר, אין צורך בהרבה כוחות בשביל להגן על הקו, הטכנולוגיה עושה לנו שירות זהב. מי שהוביל את התהליך הזה, זה מר הרצי הלוי, כאלוף פיקוד דרום, וכל זה התרסק לנגד עינינו, משום שטכנולוגיה זה חשוב, אבל אתה צריך גם אנשים, ואנשים דוללו בקצה, היו שם בכל הגזרה מספר טנקים פחות מכמה אצבעות על שתי הידיים.
מחזיק 10 אצבעות באוויר.
פשוט לא יאומן, כוחות אחיר ישנו במיטות, והרגו את הגולנצ'יקים במיטות, את חלקם. רגע, אבל לפני זה אני חייב להגיד לך, ואני שואל את הרצי, אתה פיתרת מחט על שוטר שרצח 3 אנשים. מקבל. אבל אתה עשית מעשה הרבה הרבה יותר חמור. אצלך זה לא שוטר שחצה, אצלך זה אלפים שחצו. אצלך אינפורמציה הייתה ביד כבר שנה, בניגוד למחט שלא ידע שום דבר. זה הייתה הזנחה של פעולה, אבל לא היה לו התראות כמו שלך. אצלך לא עברו דרך שער אחד ופשפש, אצלך עברו דרך עשרות שהם פרצו את הגדר שאתה, כאלוף פיקוד, בנית, יישמת עם טכנולוגיה ואמרת, כוחות מדוללים כי אין צורך, אנחנו עם טכנולוגיה גבוהה. איך אתה, שפיתרת, אלוף משנה, מפקד חטיבה, על שוטר שחצה פרצה ורק 3, כשאתה עשית ביזיון לדיראון עולם, שבעשרות פרצות אצלך, שאלפי הרוגים, של מאות חטופים, של מאות אלפי עקורים, ואתה את כל זה יודע ולא עושה עם זה שום דבר.
מתי זה זמן נכון לרמטכ"ל להתפטר? הרי ברור, אני מניח שברור גם לך שאתה מאשים, שהרצי יתפטר. אני מניח שאין לנו ספקות.
אז זה יותר אחד
דבר. מתי הדבר הנכון, מתי הזמן, המועד הנכון, בזמן מלחמה לרמטכ"ל להתפטר?
המועד הנכון היה ברגע שזה קרה.
מה, באותו יום?
באותו יום, להגיד לו, לך הביתה, כולל לגלנט, כולל לביבי, 3. אני אסביר לך למה. ברגע שאתה חווה חוויה כל כך קשה, ואנחנו אנשים אנושיים, אנחנו, יש לנו גם רגש, ויש לנו מצפון, ואתה מבין כרמטכ"ל, כי אתה יודע מה הביזיון, והזכיחות, והיהירות, וחוסר הטיפול בצבא במשך שנים, לרמה שהגענו למצב הזה, וזה לא היה המחדל, זה הייתה התרסקות של הצבא, של תרבות ארגונית קלוקלת, זה לא איזה טעות בשיקול דעת. אתה באותו זמן היית צריך עם את המפתחות, כן. היינו, במקום להתקיף שבועיים אחרי השביל העשירי את עזה, היינו מתקיפים שבוע יותר מאוחר, ומכינים את עצמנו יותר טוב עם רמטכ"ל אחר. כי אני בא ואומר לך, שרמטכ"ל שפצוע נפשית, שר ביטחון שפצוע נפשית, שנושא על עצמו מסע נורא והיום לכל חייו, לא יכול לחשוב רציונלית בצורה משוחררת. הוא פשוט כבול בתוך ההוויה שהוא נמצא בו. אני מכיר מלחמות. ולכן, אני כבר אומר לך, מאז עד היום הוא מחליט החלטות לא רציונליות.
רגע, אז תן לי לשאול אותך בסיטואציה הזו. אני לא רוצה סתם להשאיר דברים באוויר. תחת ההנחה שדברים מאותו רגע קורים כמו שאתה חושב שהם צריכים לקרות, גלנט והרצי הלוי, שני אנשים שבאמת עשו הרבה אבל כשלו, מניחים את המפתחות, דברים אנחנו מצטערים, נכשלנו, שמישהו אחר ימשיך מכאן. אתה כבר במשך לא מעט שנים מספר שצמרת צהל בעייתית, בלשון המתה, בעייתית. מי אמור להחליף עם כל הצמרת גם בעייתית מאותו פס ייצור?
לא, אז יש לנו אנשים מצוינים שהיום כבר משוחררים, שהם היום בתפקידים בכירים אחרים.
אתה יכול לנקוב קצת בשמות?
לא, אסור לי.
אוקיי.
כי אני אקלקל להם, אתה מבין ש... לא, אסור.
כי אתה מוקצה, אז אם אתה אוהב מישהו...
לא, אם אני נגד הרצי הלוי, הוא יום אחד ישפיע, ואני הייתי בעד מישהו, אז יש להניח שהוא יהיה נגד. אבל לא משנה, אני מאוד נזהר בשמם.
מקסל.
יש, אני יכול להגיד 3. מצוינים שידם לא במעל. אתה דרך אגב יכול ללכת גם יותר רחוק. לקחת אלוף בדימוס, שהשתחרר לפני 10 שנים, אז הוא לא בין 50, אז הוא בין 60, שהוא מצוין, שהוא עשה גם תפקידים היום בחוץ, ולהגיד לו, בוא, תחזור, תהיה רמטכ"ל 4 שנים, תשקם את הצבא, ואחרי זה הצעירים שכבר לא יודעים איך מכינים צבא, איך נלחמים, ילמדו, ואז הם יוכלו להיכנס.
אפשר לחזור לגוף כמו צהל אחרי שנים שלא היית בתפקיד?
בוודאי. היו לנו רמטכ"לים שהבאת מבחוץ, אומנם לא 10 שנים, אז 3 או 4 שנים. היו לנו רמטכ"לים כאלה. אבל אפשר גם היום לקחת אנשים שהיו עד לא מזמן בתפקידים מאוד בכירים בצבא, והיום עושים תפקידים מאוד בכירים בחוץ, והם לא 10 שנים, הם שנים בודדות בחוץ, ואפשר להביא אותם להיות רמטכ"לים מצוינים. ואני יכול להצביע על כמה כאלה, מצוינים. אותו דבר לגבי אלופים. אתה יכול להביא מקום האלופים שסרחו, ואתה חייב להחליף אותם, כי כל תפיסת העולם שלהם היא שוגה. הקריטריונים שלהם שהם בנו את הכאוס, הם הקריטריונים שמובילים אותם. זה לא איזה נחליף כוסה טעות. אני אגיד לך, הם בנו תרבות ארגונית של חוסר משמעת, של חוסר בקרה ומעקב, של חוסר הוצאת לקחים ותיקונם, של תרבות של שקר שהדימוי יותר חשוב מהביטחון. האנשים האלה שבנו את הכאוס, הם לא הכינו את הצבא אל מול כל שום איום. בזמן שהצבא, שהאיום שלנו גדל סביבנו ל-250 אלף טילים ורקטות, כל המדינות סביבנו, גם מבחינה יבשתית מתעצמות, אנחנו מקצצים את הצבא עדק, אלפי טנקים, 5-6 אוגדות, אין לנו היום יתירות היום בלחימה, אם אני אקח לך את עזה ותשאל אותי, אז אני אגיד לך, שהיום תראה מה שקורה, אנחנו 0.5 שנה בלחימה, ואנחנו מדשדשים בבוץ, וכל יום שעובר מצבנו יותר גרוע, ואני אגיד לך גם למה, נכנסנו לתוך עזה, עם 4 אוגדות, כבשנו את עזה, העיר עזה.
עצור, אבל אתה מתקדם, אני רוצה לדבר על הנקודה הזאת, כי אתה לא סתם בן אדם. אתה מספר פעמים הגעת לשוחח עם ראש הממשלה, עם הבן אדם שלוקח את ההחלטה. אני לא אומר פה דברים שאנשים לא יודעים, זה לא שאתה סתם בן אדם.
נכון.
הייתה החלטה, והייתה דרך פעולה שבסוף הרצי הלוי שנשאר בתפקידו, וגלנט מעליו, שהוציאו אותה לפועל. ישב פה אופר שלך לפני שבועיים, והיה לו ביקורת, או שבוע, היה לו ביקורת מאוד גדולה על ההחלטה הזו, בעיקר במובן הטקטי שהוא כזה נפנף, אני כן רוצה להדגיש את הנקודה הזו, הוא אמר, מה שהיה צריך לעשות לדעתו, אני אומר לעניות דעתי, אבל לדעתו היא לא ענייה כמו שלי, שתנועת מלקחיים, שדבר ראשון רפיח מצד אחד, כדי לנתק את ציר פילדלפי, שלא יהיה אפשרות לברוח, להמשיך להבריח וכו, ולהיכנס מהצד השני. זאת אומרת, משהו שאנחנו נענו מצפון לדרום בצורה ליניארית,
אז אוקיי.
הוא אמר בתנועת מלקחיים, אני רוצה שנייה כן לדבר על העניין הטקטי הזה, האם מה שקרה בפועל, הוא גרוע, בינוני, טוב, כי אתה בסוף כן מכיר צבא ורואה מהצד דברים שקרו.
מה שקרה בפועל רע מאוד, ואני אגיד לך למה. ראייה טקטית קטנה, בלי ראייה אסטרטגית. נכנסנו עם 4 אוגדות, ועבדנו בצורה הכי מטומטמת שאפשר. קודם כל ברצועת בעזה, אחרי זה עברנו לג'יבליה, אחרי זה סג'ייה וזייתון, אחרי זה חן יונס, ואת המקום הכי קריטי עוד לא הגענו, והיום אם נכנס לשם אנחנו לא רק שלא נרוויח מזה ולא נרוויח כלום, אנחנו נאבד את עצמנו לדעת.
למה הוא הכי קריטי?
אני אגיד למה הוא הכי קריטי. מחנות רפיח. אני אגיד קודם כל מה היה צריך לעשות ולמה זה כל כך קריטי. במקום להיכנס עם 4 אוגדות לעיר עזה בלבד, אוגדה אחת מספיק. היו אז במחנות רפיח 250 אלף פליטים נקודה. היינו יכולים להיכנס עם אוגדה לתוך מחנות רפיח במקביל לכניסה לתוך העיר עזה. ואז היינו יכולים להיכנס כמעט בקלות יחסית עם הרבה פחות עבדות, וגם להשתלט בצורה יותר ודאית על ציר פילדלפי, זה אותו ציר שמתחתיו מעבירים מסיני את כל האמצעי הלחימה לחמאס כבר שנים. זו הייתה הזדמנות חיינו שפיקששנו אותה. אז תשאל אותי, איך, מה, לרמטכ"ל אין שכל? הוא לא מבין שהיה צריך לעשות, אז אני אגיד לך מה קרה לרמטכ"ל. היות ובצהל החליטו שמלחמה מול עזה לא תהיה לעולם יותר, כל התוכניות בוטלו, כל החקירות של אמצעים לפוצץ מנהרות לא עסקו. החליטו שהם מורתעים ומלחמה שם לא תהיה. לא רק זה שלא הכינו התקפה על עזה, כמו שהיה בעבר וביטלו את זה, אלא גם לא הכינו על הגנה על העוטף, כי הרי מלחמה לא תהיה.
צריך להגיד שמה שאתה אומר זה לא רק אתה אומר, אתה אומר שאתה הבן אדם שמכיר את צהל ומטריע, אבל האמת שגם האמריקאים שהגיעו בימים הראשונים, הם הדליפו או אמרו פשוט ככה, אני קראתי שהם אמרו, לא יכול להיות שאין תוכנית לפלוש לעזה. זה מדינת אויב על הגבול שלכם, ואין לכם אף תוכנית איך להיכנס לשם.
אז אתה צריך להבין.
תוכנית סדורה.
כן, אז והם צודקים.
הם אמרו את זה, כן.
אז אני אומר לך, בשנים האחרונות, אלופים ביטלו את התוכניות, היו כבר תוכניות, היו כבר אמצעים, התחילו לגלגל תהליכים, ופתאום, כמו בצהל שקורה, אין המשכיות, מגיע איזה אלוף ומחליט לפרק את הכל, אומר, אין מלחמות, חבל על הזמן, הוא גם לא בונה הגנה על עוטף עזה, כרי לא תהיה התקפה, הוא לא בונה תוכניות להתקפה את עזה, כרי לא תהיה מלחמה, הם מורתם. אז מה שקרה, כשהעסק פורץ בשביל העשירי, ומתחילים לגייס את כל הצבא, שזה גם בלגן טוטלי, כל המערכת הזאת לא מתפקדת, אנשי מילואים מגיעים על דעת עצמם, וזה המזל, הם מגיעים ליחידות שהם פעם היו, והם לא התאמנו 5 שנים, אף לא מכיר איפה זה, אבל בגין, הימחים בקריסה, אין ציוד, ואין קשירות, אבל יודע, מילואיניקים באים, והציבור מתחיל לעזור, אבל אין תוכניות. אז תוך כדי הגיוס, בגלל שאין תוכניות, מחליטים בפיקוד הבכיר של צה"ל, לעשות תוכנית עם הראש בקיר, ולהיכנס בתוך עזה, תשאל למה לא תוך הניונוס, כי אין שום תוכנית. אז עושים תוך כדי תהליך, חשיבה.
כשאתה אומר תוכנית, סתן לבן אדם שהוא לא מכיר אסטרטגיה צבאית או טקטיקה, אתה מתכוון ממש מאיפה ייכנס כל כוח, איפה ישאר?
כן, תוכנית מסודרת, תקודות עבור, איזה כוח נלחם, איפה, שהוא ניתח את המקום ואת היעד, והוא יודע איך להיכנס ואיך להילחם, כולל סיוע אוויר, כולל סיוע ארטילריה, כל זה לא קיים, כלום, נישט. זאת אומרת, צבא נכנס למלחמה בלי שאין לו תוכנית אחד.
מה היינו יכולים להשיג מבחינת הישגים צבאיים, אילו היינו עושים, מבצעים את התמרון הקרקעי בצורה מושלמת? האם היו פחות הרוגים לוחמים?
בוודאי.
האם היינו מצילים יותר בני ערובה? האם היינו הורגים יותר חמאסניקים? זאת אומרת, באיזה קריטריונים הייתה הצלחה יתרה, אם היינו עושים את זה כמו שצריך?
אז בוא אני אגיד לך, קודם כל, וזה מאוד חשוב לשאלה שאלת, הפגישה הראשונה שלי
בנימין נתניהו.
בנימין נתניהו. תראה, אני תוך כדי ההתגייסות מקבל, ואמרת לך, אני הפכתי הכותל המערבי של האלופים, תתי אלופים, אלופים שני, בצהל, הם מדברים איתי מה שהם לא מעזים להגיד למפקדים שלהם, שמה הם יתפסו כבכיינים, אתה מכיר.
ואז מה? לא, אני לא מכיר. אני מכיר דרכך, אני לא מכיר.
אוקיי, אני מקבל מידע מאוד קשה, תוך כדי הגיוס, שהצבא מתכנן להיכנס עם הראש בקיר לתוך העיר עזה, ללא שום תוכנית מסודרת, ללא שום חלוקת זרות מסודרת, ובעצם הצבא עדיין לא מוכן למלחמה, משום שהוא מצא את הימחים מפורקים, אין לו ציוד, חלק מהיחידות 5 שנים כבר לא התאמנו, והזעקה עולה אליי, תקשיב טוב, שמפקדים מאוד בכירים, אתה חייב לעצור את זה, תן לנו עוד שבועיים להתאמן, תן לנו להצטייד, אנחנו לא יכולים לפי הלוח הזמנים, של הרמטכ"ל להיכנס למתי שהוא רוצה.
כי הרמטכ"ל רצה להיכנס לפני?
כן, תקשיב, אז אני מגיע לביבי, ואני אגיד לך איפה זה עומד. ביום חמישי מחליט הקבינט המצומצם, הלחימה, שנכנסים במוצאי שבת.
אנחנו מדברים על ה-11 באוקטובר, ואתה אומר שכבר ב-12 באוקטובר, יום ה-14 באוקטובר, יום שבת, נכנסים?
לא. זה כבר שבועיים אחרי זה. זה לא, זה לא מיד, אבל שהם הגיעו למסקנה שצריך להיכנס, שהם עדיין לא היו מוכנים, שכוחות לא התאמנו כבר שנים, שציוד עוד לא הושלם, במועד שהם החליטו, זה היה ביום חמישי, אני לא יודע בדיוק את התאריך, אבל okay. זה היה שבועיים אחרי פרוץ המלחמה בערך,
okay.
ואחרי התקפה על יושבי עוטף עזה, ביום חמישי הקבינט המצומצם, זה היה בשלב שבני גנץ ואייזנקוט כבר הצטרפו, זה מה שהפגישות הראשונות שהיו להם. הם מחליטים ביום חמישי להיכנס במוצאי שבת למלחמה. כלומר, לתוך התקפה. היות ואני מקבל בימים האלה מידע מאוד קשה. מפקדים בכירים שצריכים לבצע, אומרים לי, בריק, אנחנו לא מוכנים למלחמה. אין לנו ציוד. אין לנו אימונים. 5 שנים אנחנו צריכים לאמן את הכוחות. תעשה משהו לעצור את הכניסה הזאת. שיתנו לנו את השבועיים, אחרת יהיה כאן בזיון.
אתה לא דחפת או לא האמנת שצריך לא לעשות את זה, אלא
לא,
פשוט לעשות את זה עם עיכוב כדי להיות מוכנים.
נכון מאוד, אני אסביר בדיוק. הוא אומר, תעצור את זה, אנחנו צריכים את השבועיים האלה, אין עם מי לדבר, תשמע לאיזה רמה זה הגיע. ואז אני מגיע לביבי ביום שישי, איך אני מגיע? זה כבר, זה סרט, אני יכול לכתוב על זה ספר. כל החבורה סביבו, כולל היועץ הצבאי, המזכיר הצבאי, אלוף בצהל, עשו הכל שאני לא אגיע אליו. חז וחלילה שלא ישמע מבריק את האמת.
מה זה אומר, אדוני?
מה?
אני לא מבין מה זה אומר המשפט שאמרת עכשיו. מה זה אומר שהם עשו הכל כדי לא... מה, הם ניסו למלא לו את היומן בפגישות אחרות?
לא, כבר סיכמנו להיפגש, והגעתי, והם עשו הכל שלו, ואמרו לו, אין לך, תשמע, שילך למל"ל, לצחי הנגבי, שלא מבין כלום בצבא, שידבר איתו, שיסביר לו, מה אתה צריך כבר מאוחר? חיכיתי כבר 7 שעות, לא נתנו להיכנס.
אתה מחכה בירושלים מחוץ
לא, לדלת? לא, אני מחכה בתל אביב, הוא בקריה. 7 שעות מחכה, וכל פעם אומרים עוד שעה, עוד שעה, והם עושים הכל, ובסוף מתקשרים אליי, ראש הסגל שלו, ואומר, בריק, זה כבר מאוחר, תלך אל צחי הנגבי, תסביר לו, אמרתי, צחי הנגבי לא מגיע. לא...
מה זה מאוחר? אתה צריך ללכת לישון, אדוני? כן. מה זה אומר מאוחר במלחמה?
מה זה? צחי הנגבי, מה, תדבר איתו, והוא יביא, אמרתי, צחי הנגבי לא מבין כלום בצבא, ואני לא מדבר איתו, אני רוצה לדבר דחוף עם ראש הממשלה, יש לי הרבה מאוד מה להגיד לו. אז הוא אומר לי, טוב, שמעתי אותך מנתק, ואז צחי הנגבי מתקשר אליי. הוא אומר לי, בריק, מה, אתה לא סומך לה? אמרתי, לא, אני לא סומך עליך. אני אומר לך, ככה דיברתי. אני לא סומך, אתה לא איש צבא, אין לך מושג מה זה ביטחון. אני חייב עם ביבי שאתה יכול לקבל החלטות, אתה לא יכול, ואתה גם לא יכול להיות הצינור שמעביר את הדברים שלי.
היה מפריע לכם, הוא היה בחדר?
לא היה מפריע לי. ובסוף היה
גם... זה לא שאתה רוצה להיות לבד עם
מילים. לא, לא, אני אפילו ביחסים טובים, אין לי בעיה. אבל אמרתי לו בצורה הכי חברית, צחי, אתה לא מתאים לעשות את הגישור הזה, יש כאן דברים קריטיים. אז הוא אומר, בריק,
למה בכלל לעשות גישור? אני לא מבין, אם רוצים לשמוע את דעתך, למה בכלל בתיאוריה
יש גישור? משום שהם לא רצו שאני אפריע למהלך. הם מבינים?
פחדו שתפחיד את ראש הממשלה?
יכול להיות, כן.
אוקיי, בסדר, אז בוא נשים את זה ככה. בוא נשים, למה לרקוץ סביב העניין הזה?
כן, לא, אני אומר, הראש שלהם אמר, בריק, יש לו ביקורת, הביקורת תגיע לביבי, זה יכול להיות שישנה את עמדותיו, אנחנו רוצים מחר להיכנס, נקודה. אז הוא... צחי מדבר איתי, ואז אומר, צחי, תקשיב בריק, עזוב, אל תנסה להיכנס בכוח, זה לא ילך, בוא ניפגש מחר, אין לך דרך אחרת, ראש הממשלה הודיע לי שאני אקבל אותך, הוא לא יקבל אותך, זה, ניפגש מחר. ואז אני הבנתי שאנחנו, אם אני לא מצליח להגיע אליו, אנחנו בשבר נורא. אני מפעיל את כל התהליכים החכמים שאני יודע להפעיל, ואני לא אגיד איך עשיתי את זה, והגעתי למצב שביבי הורה, על הפעם וחמתם שבריק יגיע אליו ביום שישי.
היי חבר'ה, נעצור לשנייה מהפרק הקשה הזה עם מר בריק, ואספר לכם, הנותני החסות שלנו, כי כולם צריכים להתפרנס, גם אני וגם דוד נזרי שעומד מאחורי ספאפי. ספאפי זו ספה מודולרית. זו ספה לילדים שהופכת למבצר, שהופכת לגשר, שהופכת למשטח. זה בעצם מורכב מכל מיני חלקים בשלל צבעים שאפשר לבנות אותם בכל מיני דרכים, וזה אחלה למוטוריקה העדינה של הילדים, וזה אחלה למוטוריקה הגסה של הילדים. זה פשוט דבר מגניב. זה לא פסיבי, זה משהו שהם עובדים איתו, ומצד שני יכולים לשבת ולקרוא ולשחק, ולא יודע מה, ואני רואה את זה עם הילד שלי, וזה תענוג לראות איך הוא והחברים שלו משחקים עם זה, עם בני 5, גם גילאים מאוחרים יותר נהנים מדבר כזה, יש שלל צבעים במחירים מעולים עכשיו לכבוד חג הפסח, ויש הנחה נוספת, אם תשתמשו בקוד הקופון גיקונומי, גם תקבלו 10% נוספים על הספאפי, ראיתי את זה גם אצל חבר של הילד שלי, שהם קנו את זה בלי שום קשר לחסות הזו, חבל, יכלתי לחסוך להם כסף עם הקוד קופון, וגם שם מאוד נהנים. אז יש לי מרחב מדגם של 2x2, אז אני מרגיש מאוד בנוח להגיד מוצר מעולה. תנו לזה ניסיון, כנסו לאתר, תראו איזה צבעים יש ומה מתאים לכם ומה נשאר במלאי, ושיהיה בהצלחה, ויאללה, בחזרה לפרק עם מר בריק.
ואני מגיע. באמת, זה סיפור שאפשר לכתוב אותו, איך הגעתי לביבי. אבל נעזוב את זה כרגע. עקפתי את כולם בדרך חכמה ו... המסר נעביר אליו ואומר, לא מעניין אותי, בריק מגיע. וישב גם צחי הנגבי שם. ואז הוצאתי מסמך, שבו אני מראה לביבי את כל הבלגן שהולך לקרות. הצבא התגייס...
מה זה המסמך?
המסמך זה אני כותב מתוך מה שאני מקבל מפקדים בכירים בשטח.
סיכום של...
סיכום של שיחות שלי עם מפקדים, עם תתי אלופים, עם אלופים משנה, עם מגדים, עם... סבני, אומרים, והסיכום מדבר כך שצהל, שהם לא מוכנים להיכנס עוד מחר, במוצאי שבת, אני מדבר ביום שישי, במוצאי שבת, אין להם היום יכולת להיכנס, כי אין להם עדיין ציוד, אין להם אימונים, הם צריכים את השבוע וחצי להתארגן, שיהיה מינימום, וגם התוכנית היא על הפנים, הם אומרים, מכניסים אותנו עם הראש בקיר, אין לנו המון עבדות, ואני מגיע לביבי ומציג לו את הדברים, ותוך כדי השיחה, הוא מרים את הטלפון האדום בפניי, ומתקשר.
טלפון אדום זה נלן לקצין בכיר אחר?
כן, ועכשיו, אני לא יודע להגיד לך אם זה היה לשר הביטחון או למישהו אחר, כי אני לא שמעתי, לא ראיתי אם הוא מדבר, שמעתי מה הוא אומר. לא נכנסים מחר להתקפה על עזה. הוא קיבל את עמדתי בפגישה, ועוצר את המהלך, ומודיע לצחי, תבדוק שהדברים מיושרים ונעצרים, אני, ואז הוא מחליט.
רגע, אני חייב לשאול אותך בשלב הזה. מה שאנחנו יודעים שקרה, כי אנחנו כבר, אתה יודע, עברה חצי שנה, אנחנו יודעים שצהל כבש ככה וככה אזורים, אנחנו יודעים שנהרגו כ-250 לוחמים בתמרון הקרקעי הזה, אילו היינו נכנסים...
רגע, אבל תן לי
להשלים. ביום שבת. רק תספר, אני חייב להבין מה היה קורה אם אתה לא נכנס.
המשמעות הייתה נוראה, ואני אגיד לך בשני בחינות. אחד, הם עמדו להיכנס עם הראש בקיר, כי אחת ההמלצות שלי אליו, לא רק לעצור, לתת להם שבועיים להתארגן, אלא גם להיכנס יותר חכם, ובניגוד למה שמספרים לכל העולם, שבריק היה נגד תמרון, אני הצעתי לו איך להיכנס. אמרתי, כשיכנסו בכיתור של העיר עזה, לא עם הראש בקיר, ומתוך הכיתור ייכנסו פנימה לפי היכולות, וזה בדיוק מה שעשו, הוא גם את זה קיבל. נקודה, זאת אומרת שכל התוכניות השתנו, אתה יודע, עד היום, מחתי מפקדי אוגדות מודים לי, ואומרים לי, בריק, הצלת אותנו, גם בתפיסת העולם של הכניסה, איך נכנסים, וגם בהתארגנות לקראת.
עוד שאלה אחת.
עכשיו עוד דבר אחד לפני שאתה
שואל. אני חייב שאלה אחת, אחרונה לפני שממשיכים את הסיפור.
לא, זה קשור.
אני כאזרח לא מבין איך הדברים באמת עובדים, אני מודה, בבורותי. ראש ממשלה, שר ביטחון, רמטכ"ל. מי קובע איך דברים מתרחשים? אני מצטער על השאלה הילדותית, אבל...
מי שהיום קובע, זה הרמטכ"ל.
הרמטכ"ל מחליט?
הרמטכ"ל מחליט, הוא מציג את זה לשר הביטחון, מציג את זה לממשלה אם צריך, לראש הממשלה, ובדרך כלל הם מקבלים את דבריו ועיניים עצומות, כי הם בעצמם לא מכירים ומבינים לעומק את הבעיות.
ראש הממשלה יכול להגיד לרמטכ"ל לא?
ודאי.
אני מסתכל על השאלה הילדותית.
ודאי.
ראש הממשלה מחליט?
כן, הוא המצביע העליון גם של המדינה וגם של הצבא.
כמו בארצות הברית, ראש הממשלה הוא בעצם המפקד של הרמטכ"ל?
כן, הוא יכול להגיד עצור. עכשיו, שהוא שמע אותי, הוא עשה את זה. הוא עצר תהליך שהם כבר תכנו להיכנס למחרת. לא רק שהוא עצר שם והכל השתנה עם השבועיים שהוא נתן ועוד אימונים ועוד הצטיידות ושינוי התוכנית בצורה אחרת, אני יצרתי עוד דבר דרכו. אני לא יודע אם אתה יודע שאותו גלן, שר הביטחון של מדינת ישראל, והרצי הלוי רמטכ"ל, אחרי שהם חטפו את מכת חייהם בגלל הזנחה טוטלית, אחרי שאני ישבתי איתם כמה חודשים לפני המלחמה, והצגתי להם את המסמך הזה, שבניתי עם 5 צוותי מומחים, במסגרת אוניברסיטת רייכמן, ב5 תחומים, הצגנו את זה לראש הממשלה, לקבינט, הצגנו את זה לשרים, הצגנו את המסמך הזה למל"ל, למוצא לביטחון.
לא מדובר על דף A4, למי שאני פשוט רואה.
80 עמודים.
כן, 80 עמודים מנוילנים, יש פה הערכות ישראל למלחמה, רגיש רשום שם, תמצית מנהלים.
נכון, ובעיקר מה הפתרונות. עכשיו אתה מבין שכמה חודשים לפני המלחמה אני יושב עם ראשי צוותים עם גלנט, שר הביטחון אז, והוא בסוף הדיון אומר, אני מקבל את הדוח הזה כלשונו, ואני הופך את זה לתוכנית עבודה של משרד הביטחון. אנחנו מנגים למנכ"ל משרד הביטחון, אייל זמיר, שהיה סגן הרמטכ"ל בעבר, והוא אומר, זה הופכת לתוכנית שלי. אני מגיע להרצי הלוי, מציג את זה, אומר, בריק, קראתי את הדוח מצוין, התוכנית העבודה שלנו תיבנה על פתרונות שאתם ממליצים.
זאת אומרת, הרצי מסכים איתך, למרות כל הביקורת, למרות הכל הוא מסכים איתך.
הרצי מסכים ואומר, זה התוכנית העבודה, הוא מודיע לסגן הרמטכ"ל, שסגן הרמטכ"ל קורא לי לפגישה, אומר, קיבלתי את ההנחיות מהרצי, התחלתי בעבודה. זאת אומרת, אין בעיה, שאנחנו בעצם מבינים ומקבלים. אז אני אגיד לך דבר שאני מניח ששמעת עליו, אחרי שהכאוס הזה קורה, והרצי הלוי, שמכיר את הבעיות וגם את הפתרונות שצריך לעשות, גלנט, שמכיר את הבעיות ואת הפתרונות, אין ויכוח איתי, הם כבר הסכימו עם הכל, ממליצים לראש הממשלה להיכנס במקביל להתקפה על החיזבאללה.
זה מה שאני מכיר, ורציתי לשאול אותך. היה סיטואציה שפורסמה בוול סטריט ג'ורנל, או לא יודע באיפה, יש פגישה בלבנון, כמו פגישה מכרעת שהייתה כמה חודשים אחרי זה בשגרירות האיראנית בדמשק, ויש אנשים שאומרים, תלחצו על הכפתור, תורידו את כל האנשים שנמצאים בפגישה הזו, במה שהיה פותח, ללא ספק, מלחמה אזורית גדולה.
אני אומר לביבי, עצור גם את זה, כמו שביקשתי שעצור שבוע, אל תלך על זה, כי אם אתה תלך על התקפה על החיזבאללה, 150 אלף טילים ורקטות, מהם מאות מדויקים, אלפי כתבאמים, שאם תלך על החיזבאללה, הם לא רק הם לבד, כל המערכת מסביב תיכנס. 250 אלף טילים, יש כאן את...
ראינו מאז.
כן, כן.
לפני יומיים ראינו.
כן, לא ראינו. מה שראית זה תמצית, התמצית, זה יכול...
זה הרבה. ראינו, אשמה, אני
לא משנה, אבל כאן ירו 330 טילים ורקטות. במלחמה הגדולה כל יום זה 3,500. מה שעשינו מול ה-330 לא נוכל לעשות מול הכמות האדירה שטיפול, וגם... אין לנו יכולת משאבית לאורך זמן, משום שהטילים שלנו מאוד יקרים, ואחרי כמה ימים יוזלו. זאת אומרת, לא תוכל אוכל להמשיך. זאת אומרת, מלחמה אזורית הייתה אורס את המדינה. ואני אומר לביבי, אל תיתן לזה לקרות, והוא מקבל ועוצר את זה גם. עכשיו לך אני אומר, אני שואל, איך יכול להיות ששר הביטחון והרמטכ"ל, אחרי המכה כל כך אנושה שחטפנו, הביזיון שהם עשו, ממליצים להיכנס להתקפה על החיזבאללה, במקביל כשהם יודעים שהמדינה יכולה להרס מזה. זאת אומרת, משהו קרה להם ברציונל.
אני מודה שמה שהפחיד אותי זה, א', אני גר פה מרכז העיר בבית ישן, אז אני מניח שאני הייתי מטרה טובה, ואני ומשפחתי מאוד דאגתי.
אתה חייב לחשוב שיש מלחמה עם טילים, איפה אתה הולך?
יהיה הכל טוב, אני חושב על זה גם, אבל מה שהפחיד אותי הרבה יותר, זה פשוט המוכנות של צהל בגבול הצפון. זאת אומרת, אני הסתכלתי, ובימים הראשונים נהרגו 7-8 לוחמים, אני לא זוכר את המספר המדויק, צר לי, כל אדם זה עולם אם לא, אבל מפשוט חוסר הבנה של איזה טילי נונטט יש להם את הספייקים האלה, ואיזה...
בוא אני אגיד לך משהו.
זאת אומרת, אני פשוט אמרתי, משהו פה לא מסתדר לי.
רם, תשמע.
רם, כן.
יש כאן דבר שאתה לא יכול להבין אותו. בנינו מדינה אחרי 2000 שנות גלול. 75 שנה, שבאמת גם יש לה הצלחות בכלכלה, אבל במאות תחומים. והופקרה באופן מוחלט. כי אני אגיד לך, לא רק שהחמאס פרץ לתוך עוטף עזה, אם כוח רדואן, 10,000 אנשי הקומנדו, של חיזבאללה, היו גם הם פורצים באותו לילה, נאמר שהם היו מחליטים לפרוץ, בשביל העשירי, אין כוחות שעמדו מילם, אין עתודות, המוצבים במרחקים, אין שום בעיה לעבור, הם היו שוטפים את הגליל, נכנסים למחנות הצהל, הם היו נכנסים לתוך יישובים, מגיעים לחיפה ולטבריה, בלי שאף אחד עומד מולם, אבל בניגוד למה שקרה עם החמאס בדרום, הייתה מלווה אותם אלפי טילים, כי יש להם יכולת כל יום 3,000 טילים ורקטות, ולאליהם היו מצטרפים הנוספים, על מדינת ישראל. היינו מתורים...
אז למה לא?
אז אני אגיד לך עוד מעט למה לא. היינו מתורים לבוקר, תקשיב טוב, של מדינה שלא יכולה להתגייס, של ערס מוחלט, של עבדות כבדות, של בעצם, היינו בעצם גומרים... את חיינו פה. זה, והכל היה בנס. כי הם לא עשו.
למה לא עשו?
אני חייב... אבל לפני שאני אומר...
הרי אני יודע שאת השיחה שלנו עכשיו, אני לא בורח מזה, אני יודע שאת השיחה שלנו עכשיו, מאזינים לה האויב. אני יודע.
אין בעיה.
אני רואה מאיפה מאזינים מהשרת. אני יודע שמאזינים כמו שאתה יודע שמאזינים.
כן, הם...
למה הם לא... למה בשבעה באוקטובר, נסראללה לא לוחץ על הכפתור?
אז אני אסביר לך למה. הנסראללה היום מאוד קשור להנחיות האיראנים. עכשיו, מה שקורה במזרח התיכון בשנים האחרונות, איראן, סין, רוסיה, יצרו ברית. הברית שלהם היא באה בעצם לומר, אנחנו רוצים להשתלט למזרח התיכון, להוציא את האמריקאים מתוך השליטה. ובטח שלא יש שלום עם הסעודים בין האמריקאים, כי זה יכניס אותם עמוק פנימה. ברגע שהמלחמה פורצת בעוטף עזה, שזה לדעתי הכיוון המרכזי שלהם, נוצר מבחינתם הזדמנות חיים. כלומר, אין היום עיסוק בכלל בגרעין האיראני. אם אתה זוכר את ביבי, שכל מהוויה והיו הגרעין האיראני, לא התעסק בכלום, רק הגרעין האיראני, זה היום פתאום הוא שותק, הוא לא מדבר על גרעין איראני. הם היום רצים לגרעין האיראני בשאף אחד מפריע להם. הם היום מתעצמים בגלל הרוסים והסינים ובעצמם באמצעים, בטילים, כפי שלא היה מעולם. הם לא צריכים עכשיו מלחמה אזורית שאתה יכולה להפוך למלחמה עולמית שתפגע להם בגרעין, תפגע להם בכלכלה המרוכזת באיזה מפרץ הפרסי, ותחזיר אותם לאחור, בו בזמן שהם יכולים עוד שנתיים שלוש להיות אדוני העולם.
אני יכול לשאול שאלה אחרונה?
עוד שנייה.
לא, לנושא, אני חייב להתייחס לנושא הזה. שוב, בורות, אני מבין ילדותיות בורות, כן, אבל כן. אני מסתכל על המילה שמעת, הגרעין. צפון קוריאה, מדינה סופר נכשלת, יש גרעין. פקיסטן, מדינה סופר נכשלת, יש גרעין. שתי בעלות הברית שמנית לאיראן, יש המון גרעין.
כן.
רוסיה וסין, המון ראשי כן. נפץ גרעיניים, מאות ואלפים, בהתאמה. מה הבעיה הגדולה? אם זה כל מהווהם, זה מה שהם רוצים. מה הבעיה הגדולה להצטייד בראש נפץ גרעיני אחרי כל עשרות שנים של הסיפור הגדול הזה, ומדענים שנהרגים והכל? לא יכול להיות שלפקיסטן בשנות ה-70 כבר, כמדינה סופר נכשלת, יש מול אודו ראשי נפץ גרעיניים.
נכון,
איך
נכון.
איראן, פשוט אם זה באמת מה שהיא רוצה, תחת והעובדה שיש סנקציות, יש מלחמה, כל, מה הבעיה להביא? אני לא מבין את זה.
אז תקשיב, יש לאיראן שאיפה להיות מה שנקרא מעצמה, כפי כל המעצמות. אין לה בעיה לקבל את דעתי במיליארדי דולרים פצצה כזאת או אחרת. רק דרך אגב...
אתמול.
אתמול, ויכול להיות שיש להם.
כן.
יכול להיות שיש להם, אני אומר לך את זה מפורש, אמרת זה מזמן, יכול להיות שיש להם.
כמו שלפקיסטן יש, כמו שלצפון קוראי יש.
אבל בשביל לשגר פצצה כזאת גם צריכים טילים מיוחדים, ואת זה רואים איך עושים, וכנראה לזה הם עוד לא הגיעו, כנראה הם גם לא רוצים לחשוף מה יש להם ומה אין להם, אבל הם לא רוצים 4 פצצות גרעיניות, שהם תלויים, הם רוצים להיות מעצמה גרעינית, הם רוצים להיות מעצמה בעולם כמו סין וכמו רוסיה מבחינת היכולות, הם רוצים כמו שהם חושבים למדינת ישראל, יש ליכולת גדולה של ייצור פצצות גרעיניות, איום קרעיני, לא רק על מדינת ישראל, גם על...
ישראל זה 20,000 קילומטר רבוע. לא צריך פה יותר מ-1-2.
כן, גם על אמריקאים, לא משנה. והם היום בתהליך חופשי, אף אחד לא מתעסק איתם, כי גם ביבי כבר שכח שהם קיימים. אבל לא רק זה, הם לא רוצים את הפצצה הגרעינית בשביל לזרוק אותה.
להגיד שיש.
לא, בדיוק. הם רוצים מאזן אימה עם ישראל, ואני אגיד לך מה שהציבור עוד לא מבין. הם בונים יכולת קונבנציונלית. הם כבר בנו של אלפי טילים שהיכולות של הטילים האלה הן כמו פצצה גרעינית רק בלי נשורת גרעינית. כלומר, ברגע שהם יגיעו למאזן גרעיני ויגידו לישראל, תקשיבו, אם אתם תשתמשו בגרעין גם אנחנו, אז אנחנו אולי נחטוף מכה נורא, אבל אתם פשוט לא תהיו. אנחנו אבל, על פי אמנת ג'נבה, יכולים להשתמש נגדכם בקונבנציונלי, והשואה של קונבנציונלי כשהם בנו, היא ערס בדיוק כמו פצצה גרעינית, רק בלי נשורת, וזה אמנת ג'נבה מאשרת.
מי זה מעניין בשלב הזה, ידידי?
מה?
בשלב הזה, את מי מעניין מה אמנה מאשרת, לא מאשרת? אם נפל טיל על ביתי, לא אכפת לי מה המשפטן בג'נבה אומר.
לא, לא. למה אני אומר את זה? תסתכל על פוטין. אתה שואל את עצמך, המלחמה שיש לו היום עם אוקראינה, והוא יהיה גם משתמש בגרעין, ויש לו גם גרעין טקטי, לא שהורס מדינות ולא שערים, אלא גרעין. הוא לא משתמש כי הוא חושש שהשימוש שלו בגרעין יביא שימוש עליו, מלחמת עולם. ולכן היום כולם נזרים מאוד מאוד שלא להשתמש בגרעין, אף על פי שיש להם יכולות של ערס דומה לגרעין, רק בלי נשורת. לכן האיראנים בעצם לא צריכים את הגרעין שישתמש נגד ישראל. הם צריכים את היכולת הקונבנציונליות שלהם, להפעיל ביתר גמישות בחסות הגרעין. ואת זה הם רוצים לעשות, הם לא... ועכשיו, אם הייתה מתפתחת שם מלחמה אזורית עם ישראל, והיינו אפילו מחרבים את ישראל,
הם
מחרבים את ישראל, הם היו אומרים, אז מה יצא לנו אם גם יחרבו אותנו? הרי ארצות הברית רואה בישראל כחוד החנית שלה בתוך המזרח התיכון. אין ספק שארצות הברית, אם היו מחרבים את ישראל, הייתה מאוד מודאג שזה יגיע גם אליה, כולל הבסיסים שלה.
יש לך צוללת, לפי פרסומים זרים, יש צוללת במפרץ הפרסי, עם כל הכבוד, את המנהיג שלחץ על הכפתור, כנראה טיפול על ראשו פצצה אטומית. אני לא ממציא פה דברים. לפי כל הפרסומים זרים.
ארצות הברית לא הייתה תוקפת אותם.
אני אומר, אנחנו. אם נגמר, אז נגמר. אתה יודע, אין פה מה.
אוקיי, אבל תקשיב. הסיסמה, תמות נפשי עם פלישתים, זה הדבר הכי מטומטם שיכול להיות.
כי אני מת. מה אכפת לי מה קורה איתך?
לא. זה משום שברגע, אני תמיד אומר, גלנט, כל יום מאיים, אנחנו נשטח את בירות. מה זה?
כבר 20 שנה, מאז אמיר פרץ 2006, נחזיר אותם בתקופת האם, אנחנו רק מאיימים.
רם.
מדרם, כן.
רם, מה יעזור לי שאני אשטח את בירות אם ישטחו לי את גוש דן? אנחנו צריכים...
לי בטח שלא יעזור.
אנחנו צריכים להבין שהפעילות שלנו זה לא לגרום להם הרס מוחלט, אם גם יגרם לנו ארץ מוחלט, כי אז לא נהיה, אז מה הרווחנו? מה הרווחנו? אנחנו צריכים להיות כך, לנהוג בחוכמה, שאנחנו נשאר ונשרוד במקום הזה.
אז אני מחזיר אותך לשאלה, למה נסראללה? למה כוחות רדואן שהקדישו את חייהם, אני ראיתי בעיניים שלי, אותם מקימים אוהלים, ראיתי אותם הולכים על הגדר,
נכון.
מוכנים לפעל. למה לא יצא הפעל הזה?
אז הפעל הזה אמרתי לך, מהסיבה שהאיראנים לא אפשרו את הדבר הזה, יש לנסראללה עוד בעיה. הוא חי בתוך עמו, הוא בממשלה הלבנונית. היום יש לו לחץ אדיר מהלבנונים, אל תעשה לנו את זה. כי אמנם אתה תשמיד את ישראל יחד עם האיראנים, אם תתחיל יחד עם החמאס, אבל גם ישמידו אותנו. ויש לו, בכל זאת, תקשיב, חשיבה גם כזאת. זאת אומרת, יש לו את האיראנים שלדעתי בלמו אותו, אמרו, לא שווה לנו עכשיו להיכנס במצב שאנחנו גם נושמד, כל הכלכלה שלנו, הגרעין שלנו, נאבד את כל מה שבנינו ונחזור מה, לא רוצים את זה עכשיו, בוא נחכה. נגיע למצב של עוצמה כוללת, הברית שיש לנו עם הרוסים ועם הסינים, יהיה לנו את הגרעין, אנחנו נוכל אז לפעול קונבנציונלית הרבה יותר בחופשיות. זאת אומרת, יש כאן חשיבה, מה שנקרא אסטרטגית, מה שלנו אין. אנחנו חושבים עכשיו מיד, גם מה שעשינו בקונסוליה,
בדמשק,
זה בדיוק החשיבה הטקטית הקטנה, שלא לוקחת בחשבון את ההשלכות והמשמעות.
הייתה הזדמנות, ניצלנו, זה הכל.
הם רואים את הרגע, אני אגיד לך, אותה קבוצה של ביבי, גלנט, הרצי הלוי, אחרי שהם חטפו את מכת חיים, הם בתחושה שאין להם לאן לחזור, הם איבדו את עולמם, אז הם רוצים לפחות להציל את כבודם, ולהראות שהם גיבורים גדולים.
אז בוא נעצור.
אז הם הולכים על דברים שנראים נהדר, הורגים 10 או 6 אנשים שטוב שמתו, אבל לא חושבים על המשמעות והשלכות דקה אחרי זה.
בוא נעצור שנייה עכשיו, ואני רוצה עכשיו להפוך את התקליט. מאזינים לנו עכשיו המון ישראלים מבועטים, מן הסתם, בחרדה ובסטרס, חושבים איפה יבלו את חייהם, איפה ילדיהם יהיו. אנחנו לא רוצים לשלוח אותם לדרכם, כי אנחנו אוהבים אותם ורוצים שישארו פה ישראלים טובים. מה עכשיו ישראל צריכה לעשות כדי לצאת לדרך חדשה וטובה יותר, שבה אזרחי המאמינים שזה מקום שעדיין ראוי לחיות בו. לא לדבר רק מה רע, ולא
לא,
לדבר רק
איך אפשרנו,
בוא נעבור, איך מנצחים.
כן. אז אני אגיד כך, ומזה אני אצא לשאלה, שוב, אני חייב להגיד, אנחנו הגענו היום ברצועת עזה, למצב של דידוש שאין במנו מוצא. למה? משום שאנחנו הוצאנו את הכוחות, אין לנו יכולת להחזיק אותם, כי אין לנו יתירות של הכוחות בגלל הקיצוץ הגדול, ואנחנו בעצם פועלים בפשיטות. כשאתה פועל בפשיטות, אז אתה מכה בנקודה כזאת ונקודה כזאת. הם חוזרים בחזרה למקומות שאתה פנית, הם כבר בתוך העיר עזה, הם בג'יבליה, בסג'איה. הם חזרו לחאן יונס דקה אחרי שאתה יצאת משם, והיום אתה פושט ויוצא, פושט ויוצא. אי אפשר ככה לחסל את החמאס. אתה נכנס כאן למלחמת התשה של שנים, אבל המלחמת התשה הזאת של השנים, מביאה גם לזה שהחיזבאללה לא יפסיק. כי מה החיזבאללה אמר? אם אתם לא תכריזו על סיום המלחמה, אנחנו ממשיכים. זאת אומרת, לא תוכל להחזיר מאות אלפי עקורים. אין מי שעובד היום. הפרנסה מתקלקלת, אבל גם הכלכלה לא תוכל להחזיק מעמד בתהליכים האלה. אנחנו מאבדים את העולם. זאת אומרת, יש לנו מצב כאוטי שאנחנו בעצם ללא פתרון. ועכשיו, אחרי כל מה שקורה לנו, אנחנו מתחילים עם האיראנים בצורה שהתחלנו, וזה עוד יותר מסבר את העניין. ולכן אני אומר את הדבר הבא. מדינת ישראל יכולה לעשות דבר אחד בחוכמה, והיא להגיד, חבר'ה, היות כבר הוצאנו את הכוחות, אנחנו כבר לא בפנים, הם חוזרים, אנחנו עושה פשיטות, לא משנה, אנחנו צריכים להתארגן להפסקת לחימה, אנחנו צריכים, על ידי הפסקת לחימה והתייצבות בגבולות, פסק זמן של כמה שנים, וכולל עם החיזבאללה, שגם הם יפסיקו את הלחימה, כי ישראל הודיע על הפסקת לחימה, זה התנאי היחידי שאפשר להחזיר את החטופים בשיח שאנחנו נעשה, אבל זה גם יחזיר את העקורים לביתם ויציל את הכלכלה, זה גם יציל את היחסים שלנו עם העולם, אבל יותר חשוב אולי מכולם, אנחנו נתחיל להכין את הצבא שלנו למלחמה הגדולה, שמה שקורה בחמאס זה קטן, זה טיפה בים, משום שהמלחמה האזורית הכוללת, זה בשש זירות, עם אלפי טילים מדי יום למדינת ישראל, אנחנו לא הכנו את עצמנו לעניין הזה. ואנחנו חייבים לעשות את זה, בעצם להתכונן למלחמה, שהיא האיום האמיתי על מדינת ישראל. את זה מדינת ישראל צריכה לחשוב, וכל אלה שאומרים שזאת קנייה, לא במציאות. אני אומר לך שיש כאן אידיוטות, שכל מה שיש להם בראש זה ננקום ונתקיף ונחסל ונכנס לתוך רפיח. הם לא מבינים על מה הם מדברים, לא מבינים לאיזה אסון מדינת ישראל הולכת, לאיזה חדלות פיראון. הם רוצים ננקום. אבל הבעיה זה לא רק העמך, זה גם השרים שאין להם מושג.
אני חושב בראש שלי עכשיו על שר האוצר והשר לביטחון פנים,
כן.
שעם כל הכבוד אין להם מושג לא בביטחון פנים ולא אוצר.
הם מנותקים, הם מנותקים מהווה אמיתית, הם לא מבינים ש... עם הזיות ועם המוטיבציה ועם האמוציות.
איזה מוטיבציה? חברים שלי כבר דחוקים, אתה יודע, הם בני 40, פרוסים מדק, כלכלית, בבית. אין, אי אפשר להחזיק צבא מילואים שיחזיק את המלחמה הזאת לעד. אנחנו לא אריתריה.
אז הנה אני אגיד לך מה שקורה.
אי אפשר.
היות וקיצצנו את הצבא בשש אוגדות, באלפים, היום מי שעושה את המלחמה זה אותם אנשים, אותו חבר שלך, צנחן, גולנצ'י, כל לא משנה מי, שהיה חצי שנה עכשיו בתוך רצועת עזה, שיבד חברים, חלקם פצועים קשה, ואיכשהו יצא, נתנו לו עכשיו חופש לחודשיים. מחזירים אותו בחזרה להמשך הלחימה, כן אחרים. זאת אומרת, לקחו את אותם 2% של המילוניקים מהאוכלוסייה, ואומרים להם, אתם עכשיו נלחמים כל המלחמה, כי אין לנו אחרים במקומכם. עכשיו אדם הזה מאבד את הפרנסה.
חבר.
אבל לא רק זה שהוא מאבד את הפרנסה.
בריק, דברים שלא הגיעו לך אפילו, אני מניח. חבר, היה קצין בעוקץ, עם כל הכבוד, אני יודע מה אנחנו יודעים, מה אנחנו לא יודעים, שהוא מספר לי שהוא בגיל 40 פלוס, מוביל עכשיו פשיטות ותיאורים על בתים בעצמו, בגיל 40 פלוס, איבד אצבע, הלך לו אגב, הבן אדם עזב את הכל, הלך ועשה את זה, לא מתלונן, לא אומר כלום, אבל אני רק חושב עצמי בראש, אם מישהו משלנו עושה את זה, אולי באמת צריך לחזור אחורה, להתחיל לחשוב מה קורה פה, כי רק אומץ לב ורק תחושת שליחות, זה לא מספיק ב-2024.
אז אני אומר לך, יש תרועת שליחות ואנשים אמיצים, והדור
אנשים
הזה...
אנשים שילמו על זה...
הדור נהדר, אבל תקשיב, אני מסתכל על המילוניקים. אחרי חצי שנה, הגיעו לבתים, פרנסה נהרסה, ואז נותנים להם חודש להיות בבית, וכשם מגייסים אותם שוב. הם לא יחזיקו מעמד. הם יתרסקו. וחלקם יגידו שזהו, נגמר. הם לא מוכנים יותר לשוב.
אנשים אומרים את זה, מה זה...
לא, תקשיב, כלומר, היות ואין לנו מחליפים בשבילם, כי לא בנינו צבא בגודל מספיק, אנחנו בעצם הולכים ללחם שנים, עם אותם אנשים, אתה מבין שזה ייגמר תוך כמה חודשים. צריך להבין את זה, גם רק בגלל זה צריך לעשות עצירה, לתת למדינת ישראל להשתכן. דרך אגב, עכשיו גם מתחיל הכאוס הפנימי. עוד פעם, ימין, שמאל, דתיים, חילונים.
מתי זה הפסיק?
אז תקשיב, אנחנו גם עושים את עצמנו מתוך הבית. אין למדינת ישראל ברירה, היא חייבת היום לצאת להפסקת לחימה, להתארגן, להציל את הכלכלה, להציל את היחסים העולם, להציל את החטופים ולהציל את המדינה עם הכנה למלחמה הגדולה. וכל מי שהיום רוצה לנקום ועוד רוצה להיכנס לרפיח, מצפה לו מצב שאם תיכנס היום לרפיח ואם תשאל אותי למה זה יקרה, אנחנו נאבד סופית את העולם, כמו שדרום אפריקה שהייתה פיירטייד, התרסקה מדינית וצבאית, כתוצאה מהעניין הזה, חרמות כלוליות של כלכלה.
לעניות דעתי, גם ככה נצטרך להתמודד עם זה.
גם ככה, אבל זה יהיה עוד יותר חמור.
לא, אין, זה בלתי אפשרי.
עכשיו תראה איזה אבסורד. אומר לנו ביבי, אנחנו ניכנס לתוך רפיח, יש שם עוד 4 גדודים, נהרוס את הגדודים האלה, ואז ניצחנו. איזה קשקוש, דה כמה גדודים כבר הרסנו? 20, אז מה, ניצחנו? הם יכולים לחיות גם בלי הגדודים. מה זה מגד? אז הרסת לו את החיים, אז הוא החליף אותו אחר. הרסת תשתיות, יש להם מספיק, שמגיעות עכשיו מתוך סיני, דרך מאות קילומטר של מנהרות. נכנסת תוך עזה, והרסת 4 גדודים, גם פגעת באלפי פליטים לא מעורבים, כי חלקם הגדול לא יזוז, יישארו כחמאס ותלם. העולם עוצר אותך בשנייה. יותר מכך, אתה רוצה להגיע לציר פילדלפי ולעצור את כל האספקה מסיני. המצרים אומרו לך, אתה לא תגיע אלינו.
נגמר, זה... כי אם נעשה את זה עכשיו, ייכנסו למצרים מיליון
נכון,
פליטים, מצרים לא יסלחו לנו את זה.
לא, הם אומרים, אם אתה מנסה בכלל, אנחנו מפסיקים את השלום איתך. ואם הם מפסיקים את השלום, גם זה עם ירדן נגמר. אז אנחנו מאבדים את השלום עם הערבים. ונניח שהצלחת לפנות חלק מהאוכלוסייה לתוך מעל שצריך לבנות אותו 4 חודשים, איך תבנה? והצלחת, איתם עוברים אלפי אנשי חמאס, אתה לא יודע להבדיל מי זה פליט ומי זה חמאסניק, ויחד איתם הם עוברים, ואחרי זה הם נכנסים למנהרות וחוזרים לעזה, לחאן יונס, כמו שהם עושים עכשיו. זאת אומרת, להיכנס היום לתוך רפיח, זה הדבר האבלי והקשה ביותר שיכולת. כמו שעשו את זה עם ההתקפה על, 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 על הקונסוליה האיראנית בסורת. זאת אומרת, חבורה שכבר לא חושבת. חבורה שחושבת שעוד אפשר לנצח... שאנחנו...
ניצחון מוחלט, לא סתם.
ניצחון מוחלט.
ניצחון מוחלט.
על ידי 4 גדודים נוספים, השמעת כבר 20 ואתה רואה שאתה לא מנצח. אז השמעת עוד 4 גדודים, יצאת כאוס עולמי, יצאת מחרש, הם שוב שם, כמו שזה קרה בעזה, חניוס, בכל המקומות, מה אתה מבלבל את המוח?
בוא נדבר שנייה על הבלתי מעורבים. כל המספרים מדברים על הערכות בין 25 ל-35 אלף מתים עזתים. מספר עצום. זה מספר של קרבות היסטוריים.
נכון.
מי שרוצה לדבר איתי מלחמת העולם השנייה, היה פה כל מיני אנשים שאמרו לי, צריך לעשות להם דרזדן, עברנו את דרזדן.
אוקיי.
חברים, עברנו את דרזדן.
אוקיי.
בסדר, מי שרוצה. אבסולוטית עברנו את דרזדן. זה כבר מספרים של מלחמת העולם השנייה בקרבות ספציפיים. האם אפשר היה לעשות את זה עם פחות הרוגים אזרחים? או שמלחמה זה מלחמה וזה מה יש.
תשמע.
כמו שגנרל שרמן אחר פעם אמר, אני לא גנרל, אבל שרמן גנרל כן אמר שמלחמה זה גיהנום, וזה מה יש. שרף את אטלנטה, אני יודע.
אין ספק שהיה אפשר לעשות את זה פחות עם הרוגים אזרחים.
איך אפשר להרוג פחות אזרחים במקום כל כך צפוף שעושים תמרון קרקעי, במקום כל כך מסובך וקשה?
אחד הבעיות של צהל, וזה פחות מדברים, מה שעשו והציגו לציבור, ויצרו דימוי איזה צבא נהדר, בריק טעה, אנחנו חזקים, ויראו את התמרון של החיילים עם המטוסים, רק לא דיברו על חוסר משמעת מבצעית קיצונית. לא רק שאנחנו פגענו באזרחים כתוצאה מחוסר משמעת מבצעית וחוסר יישום פקודות, אלא גם פגענו בעצמנו, בירי כוחותינו, באחוזים שלא היו לנו בשום מלחמה. כשאין משמעת מבצעית, אז אתה עושה את כל הטעויות האפשריות, גם בירי על אנשים שאין להם מעורבות, וגם בירי על הכוחות שלך. אתן לך רק דוגמה אחת. כשאתה נכנס היום לקרב כל כך מורכב, בתוך עזה, אתה צריך תיאום מאוד מאוד טוב בין הכוחות. תיאום כזה, היום יש מערכת שנקראת צייד. מערכת דיגיטלית שעלתה למדינת ישראל מעל 20 מיליארד שקל. מערכת מצוינת דרך אגב. שהיא גם מאפשרת לעשות תיאום בין גדודים, בין חטיבות, בין אוגדות, גם במקומות מאוד מאוד קריטי ומאוד צמודים. המערכת הזאת לא מוכרת לאנשי המילואים כי הם לא התאמנו עליה. זאת אומרת, כל התיאומים האלה בין גדוד לגדוד, בין חטיבות כמעט ולא עבדו. ולכן היו כל כך הרבה בעיות של ירי לכוחותינו, ועל ירי על מקומות שהיה אפשר לראות, ששם גם היו פליטים שנהרגו. הדבר הנוסף, שאתה נכנס לתוך בתים של מפה מקבל פקודה, אז תעשה סריקה ותיכנס לבתים. יש תרגולת שאומרת איך נכנסים. לא נכנסים למבנה עזתי מבלי שעשו או ירי פגז, או ארטילריה, או רימונים, על מנת לוודא שאין שם מטענים, כי הרי הם לא נלחמים מולך פנים אל פנים, כל זה שטויות, אין מלחמה פנים אל פנים. הם נכנסים בלילות ובימים דרך המנהרות, שמים מטענים מלכודים, אתה נכנס, מתפוצץ ונרגים לך כל יום שני ושלישי, עשרות אנשים ונפצעים קשה. ולכן יש תרגולות, אבל אין לקחים במלחמה הזאת. וכל מפה שקבל משימה ואין לו את האמצעים לעשות את הבדיקה, כי אין לו פגזים לטנקים, אז הם לא יורים, אין פגזים לארטילריה, אז הם לא יורים, או שאין להם בכלל יכולת להפעיל אותם, הם נכנסים לתוך בתים שהם ממוקדים, מתפוצצים. אבל הם לא אומרים דבר, כי יגידו להם שהם פחדנים. אתה מקבל משימה, תגיד, אם לא תביא לי את האמצעי לבדוק, אז אני לא עושה, יגידו, יאללה. עוף לנו מהעיניים, פחדן.
זה מה יש, אם זה ננצח, זה האתוס שגדלנו עליו, לא?
אז הם נכנסים ומתפוצצים, נכנסים ומתפוצצים, יש לנו הרוגים שלא היו צריכים להיות, חוסר משמעת מבצעית אלמנטרית.
אני חושב שהאנשים עכשיו שומעים אותך ואומרים, רק חשוב להבין, להעביר את הנקודת, אנשים שומעים אותך ואומרים, איך יכול להיות שהוא אומר ככה, ונהרגו בסך הכל, אני עושה פה מרכאות, כי זה אנשים שחלק הם מאוד יקרים, לחלק שהכרתי, 250. אז לפי מה שבריק אומר, צריך להיות הרבה יותר. מה שאתם לא מבינים, זה שיש כל כך הרבה אנשים שנפצעו קשה, שהם לא בסטטיסטיקות שלכם, והצילו אותם בשטח רופאים מדהימים.
נכון.
כמו הרחתי פה את אריה לודר, שבשבעה באוקטובר עשה 18 ניתוחי שדה.
תקשיב.
רופא ששירת איתי בצבא. 18 ניתוחי שדה. אז אנשים אולי נשארו. אבל אתם לא מתארים לעצמכם איזה פגיעה באיכות החיים שלהם.
יש לנו אנשים היום פצועים קשה, שעל זה פחות מדברים, בלי עיניים ובלי ידיים ובלי רגליים, שאיבדו את עולמם לעד, הם נושמים. אבל זה לא נקרא חיים. יש לנו אלפים של פצועים קשה ובינוני. יש לנו חוסר חיילים היום בגלל אותם הרוגים והפצועים. זאת אומרת, שאתה מסתכל על הרוגים, 250 זה המון, זה המון, אבל מעבר לזה יש עוד אלפי פצועים, שחלקם או שלא ישרדו, או שלא יחיו כפי שהם נמצאים, וזה גם מודגש בחוסר הקריטי היום, של היכולת לחדש את היחידות. אין לנו אנשים, לכן גם מדברים על גיוס של חרדים, כמו שצריך, בכל מה שקשור בזה. זאת אומרת, התמונה היא הרבה יותר חמורה, מה שמנסים לצייר אותה. ולכן אני בא ואומר, שאם צהל היה עובד נכון, כל הלוגיסטיקה והחזקה לא עבדה במלחמה הזאת. את זה לא יראו לציבור. טנקים תקועים בעשרות. אין מי שיתפל בהם. כי לגדוד שנכנס לתוך מלחמה, תמיד היה הדרג שלו. הלו, כיתה טכנית של קצינים ונגדים שידעו לטפל בתקלות של טנק. אין את זה. ביטלו את זה. הכל הבהירו לאזרחים. היה דרג של תחמושת מידיד. אין את זה. דלק. הכל בחוץ. זאת אומרת שטנק היום נתקע, או שהיה לו חסר תחמושת דלק ונעמד, הוא חיכה לזה שיירה שתגיע עוד 4 שעות, או לפעמים עוד יומיים, 3, ופשוט נתקע. ואם הייתה לו תקלה, נתקע. לא היה אפילו בורג לא יכול לטפל, כי כל מה שהיה בעבר, שרץ אחרי הטנקים והשמיש אותם, לא קיים יותר. עשרות טנקים תקועים, עשרות תגמשים, הוציאו גדוד, שני גדודים החוצה, כי לא היה להם איך להילחם, לא היה להם את האמצעי רקם. את כל זה לא יראו לציבור. אם זה היה קורה במלחמה אזורית כוללת, אחרי יומיים צהל היה עומד מלכת. אי אפשר להתמהל בלי לוגיסטיקה ובלי החזקה.
חשוב לי להעביר בשלב הזה, רק שאנשים אומרים, טוב, אז בטח הנס הכי גדול שלנו, וזה תמיד היה ככה, זה שהאויב שלנו גם לא מוצלח. זאת אומרת, שומעים אותך עכשיו מדבר על החיזבאללה ועל כל מיני כאלה, ויש איזשהו רושם שזה צבא מושלם, שאנחנו נחמים פה איזה צבא אמריקאי. לא, זה הנס שלנו. שאויבים שלנו, בסופו של דבר, הם גם לא...
אז אני רוצה להגיד לך...
הם הנס... בטוח מאיימים עלינו.
הנס הזה עבר מעולה...
מעולה... זה הולך ונשחק, כי הם הולכים ומשתפרים.
לא, אני אגיד לך, במלחמת יום כיפור הנס...
ראינו את הפער בין שנלחמת ששת הימים, של בדיוק, מצרים שלא יודעים להילחם, למצרים יודעים להילחם.
היות, ואני לחמתי גם בששת הימים, וגם מלחמת יום הכיפורים, ויום כיפור 19 ימים, החלפתי שבעה טנקים. נפצעתי פעמיים, התחלנו מעל 220 לוחמים, הגענו לסוף המסלול בתוך מצרים, רק שבעה מהגדוד המקורי, אני ותותחן, שחלנו שבעה טנקים ועוד חמישה ששרדו, כל היתר נהרגו ונפצעו.
זה עדיין יושב עליך?
מה?
זה עדיין יושב עליך?
לא, מה אתה אומר? אני לא אלום קרב.
לא, אני לא אומר
אלום קרב. לא, אבל יש לי לקחים.
בסוף מישהו פישל.
יושב עליי מהבחינה החיובית.
מישהו פישל. כן, מישהו פישל שם, כן?
אבל לך אני אומר, יום כיפור, זה היה לפני 50 שנה, שם כבר הנס הזה לא קרה. הם לחמו כמו עריות, ואנחנו נשחקנו בימים הראשונים נורא והיום, ונהרגנו, נפצענו, אבל עם המוטיבציה, רוח הלחימה, גם היום יש אותה, הצלחנו להתקדם. לכן, אבל המלחמה הזאת, לכן אני אומר, שונה מהמלחמות של אז. ולכן הנס בכלל לא יכול לקרות. משום שהמלחמה הזאת זה לא רק לוחמים פנים אל פנים. בתוך עזה זה לא קורה, הם מתפוצצים לנו מטענים. הם לא צריכים להיות גיבורים גדולים של לעמוד מולך ולהתקיף אותך. הם לא עושים את זה. הם פשוט הורגים אותך במטענים שאתה נכנס לתוכם בצורה לא מבוקרת. הם יורים היום במלחמה האזורית, לא בעזה. טילים וגדולים, הם הורגים אנשים גם בלי שנלחמים פנים אל פנים. זאת אומרת, אין כבר ניסים. ויותר מכך, הם גם מאוד מאומנים עם כל הציוד. קח את רדואן, הם יותר מאומנים מהחיילים שלנו, הכוח של החיזבאללה. זאת אומרת שכל הפנטזיה הזאת, שהם גם חלשים, וזה הנס עבר מהעולם מזמן. אנשים תתעוררו.
אני חייב להגיד לך, יש משהו אחד שיושב עליי, ודיברתי עליו, ומאוד כעסו עליי, הורים ששלחו לי, כי אני אמרתי, אנשים כמו יצחק בריק ואחרים, תמיד מדברים על הפיקוד הגבוה. תמיד יש לנו את האתוס הישראלי של... צבא של עריות שמונג על ידי שפנים וכל האמרות הקלישאות האלה מלחמת העולם השנייה וידה ידה ידה. יושב עליי, מאז שאני שירתתי, אתה יודע, זה בחפשיות שלי.
כן.
אני ראיתי אותנו לעומת הגדודים שהיו סביבנו. ואנחנו היינו במשמעת מאוד מאוד גבוהה, ואני שהייתי מסתכל על האחרים שהיו עושים שכונה, אמרתי, איך זה נראה לכם הגיוני? צבא הרי זה לא קייטנה. צבא זה לא משחק. זאת אומרת, איך יכול להיות שצהל יתמכר לשכונתיות? זאת אומרת שאנחנו מקבלים את זה, שגדודים של לוחמים, כל מה שאתה שומע זה ההווי. זה השיטת הוותיקות של גולני, זה השירים, זה כל הדברים האלה. ואני אומר, בוא'נה, זה לא קייטנה. שהבן שלי חוזר מהקייטנה ואומר לי שהם שרו וקיבלו שוקו, אני חי עם זה בשלום.
אז אני אעשה הפרד.
אבל כן. מאוד יושב עליי העניין הזה של משמעת נמוכה, יש מחיר של חיים. זאת אומרת, שנהרגו אנשים, השבעה שמונה האלה, שאני לא זוכר למספר מדויק וצער לי, בצפון, זה הרבה היה על משמעת נמוכה, והרבה הורים שלחו לי, איך אתה... אנשים כתבו לי, והם יודעים שהם כתבו לי, מגילות של, לא ב, אני לא אומר את זה בזלזול, אני אומר, מגילות, הבן שלי נפצע ולחם בגולני והוא גיבור, ואני אומר, הוא באמת גיבור, אבל לא מגיע לו ש... כן.
ראם, אתה צודק 100%. יש לנו גיבורים, והבנים הם גיבורים, והם מוכיחים שהם גיבורים, אבל ברגע שיש קריסת המשמעת בצהל, וכמו שתיארת, זה היום הרבה יותר חמור מהתקופה שאתה היית, אתה רואה גדודים שאין בהם משמעת, ואין בהם פקודות, אני צריך לך את הסיפור של אגוז, שנחשבת ליחידת קצה, איך הורגים שני מפאים, כתוצאה מחוסר משמעת מוחלטת. אתה נכנס לתוך מוצבים, אתה רואה שזה קייטנה, הם נחצאים בתוך העמדות עם סמארטפונים, ואתה יכול להיות גיבור, לחרף נפשך, אבל אם שורר סביבך סטנדרטים כל כך נמוכים, של תרבות, של התנהלות, של משמעת, אז בסוף זה עולה בחיי אדם. و והבעיה של מדינת ישראל, של צה"ל, שיש לו אנשים גיבורים. אבל סטנדרטים מתחת לכל מה, והסיבה זה לא חייל, הוא לא יוצר את הבעיה. אלה שמעליו יוצרים את הבעיה.
בדיוק, אבל אני אומר שאומרים, מי כן. שמעליו מדברים על אלופים. אני אומר,
לא, לא זה, אני זה בכל אומר, הרמות.
גם הממפי ומגד, שאיפשר את החרה הזה.
בכל הרמות, תשמע, שאני בא למוצב, הייתי לפני 4 שנים בכל המוצבים בצפון ובדרום, ומצאתי קטסטרופה, אבל אז אני בא לממפי ואומר לו, תגיד לי, איך זה יכול להיות? אתה לא עושה תרגולות. ובלילה יושבים אצלך אנשים בקיפודים עם סמארטפונים, בכלל לא מסתכלים על השטח, ואין לך נהגים. הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? אם אני אכפה עליהם משמעת...
הם יעזבו.
הם יגידו לי, אבל במוצב השני לא עושים את זה. אז זהו, לא רוצים. אנחנו, הם פשוט יהיו, ניתנו לי סוציומטרי נמוך. אני אתפס שם כאיש רע. אז אני נחמד איתם כמו כולם. אם זה היה תרבות ארגונית כוללת, היה לי את הכוח להתמודד. אני בא למגד. אני אומר לך סיפור. אומר, תגיד לי, איך זה יכול שהבלגן הזה כוח? אין לך היום יכולת להגן על המדינה. הבתה שלך הוא קשקוש אחד גדול. איפה אתה נמצא? אומר לי, בריק, בוא בינינו. עכשיו זה מגד של גדוד סדיר. הוא אומר לי, אני מסכים איתך בכל מילה, אבל נספר לך מה קרה לי. הלכתי למחת. ואמרתי לו, אין לי יכולת היום להגן על המדינה במצב שאתה נותן לי. אין לי אמצעים, אין לי אנשים. אין לי רכבים, הכל תקוע. אומר לי המחת, תסתדר עם מה שיש. אבל אני אומר לו, אני לא אסתדר. אז אם אתה לא מסתדר, אז תעזוב את התפקיד, נחליף אותך. הבנתי שהם לא רוצים לשמוע על בעיות. הבנתי שאם אני אגיד שיש בעיה, אני לא אהיה.
וזה ארגון של 70 מיליארד שקל
כן,
בשנה.
כן, זה ארגון של 70...
שיש לו רבע מיליון אנשים, כן. ששרים למרותו, ומי שלא ילך לכלא... כן. אתה יכול להגיד, להשתמש בזמן ובכסף, כן. בצורה הרבה, במקום, הרי מה עכשיו הולכים לעשות הרי? ברור לך מה הולך לקרות. צהל כבר אומר, הנה ההגנה המופלאה של יום שבת, שבאמת אני מוריד את הכובע, אני עדיין פה, זה הכל טוב, עלתה לנו 5 מיליארד שקל, ראה מה מנוח.
אבל אני אגיד לך להגנה הזאת.
הם יביאו עוד 10 מיליארד, התקציב יגדל ל-120 מיליארד, לא 70, לא, וכמו אחרי מלחמת יום כיפור, אנחנו נפשוט את הרגל, במקום, זאת אומרת, יש מדורה. אתה מתאר מדורה, והם הולכים לנסות לחבות המדורה הזאת עם שטרות מנייר.
נכון, ממש ככה. אני אגיד לך את הסיפור לעם ישראל. מה שקרה עם היכולת המופלאה של...
של ה-F-35 והמיירטים, כן.
שהמיירטים, לפני יומיים זה קרה, מתי
כן,
זה היה?
30.
מול 330 טילים
שיות
וקדבמים. כן. אנחנו היינו עטופים בעזרה ענקית של האמריקאים שעשו את רוב העבודה, היינו בעזרה של הירדנים.
סעודים.
סעודים, והיה לנו גם מזל שהרבה אחוזים מאוד ניכרים היו תקולים אצלם.
פה אני לא בטוח תמיד שזה מזל, מישהו עשה משהו.
אבל זה לא, עכשיו, בכל זאת אני מפאר ואומר כל הכבוד. צהל, באמת, יש לנו את הטיל הכי רציני בעולם, זה חץ 3, הם עולים מיליארדים.
הפיתוח, כן.
אין לנו היום... מלאי כמעט, מספיק. לפעם אחת בסדר. תהיה עוד פעם שנייה, גם נספיק. אבל אם תתחיל מלחמה אזורית, כתוצאה מהתהליך הזה, עם אלפים ביום, אין לנו את היכולת להחזיק מלאים ליותר מכמה ימים. זאת אומרת שאחרי כמה ימים שזה יוזל, נצטרך להיות עם שמיים בלי הגנה.
ועכשיו...
זאת אומרת שתפסיקו... להסתכל על הנקודה הספציפית, שלא יעבדו עליכם בעיניים.
לא, עזוב, בנקודה הזאת תהיה חייב את העזרה.
היכולות שלנו הן גבוהות, הטכנולוגיות של הטילים, כמו החץ והקלע דוד, אבל היכולות האלה, הן כל כך יקרות, שלמדינת ישראל הן את היכולת להזיק מלאים למלחמה אזורית כוללת. ואת זה אתם צריכים להבין.
אבל אדוני, לאף אחד אין, בלי ברית, בלי ברית, גם לברית נאטו מבוססת על כך שכולם יהיו ביחד. נכון. לאף מדינה בודדת, כולל רוסיה הגדולה. רוסיה הגדולה נסמכת עכשיו על צפון קוריאה ואיראן בשביל תחמושת.
אז בוא אני רוצה...
כי לך מה זה דבר יקר.
נכון.
בהיסטוריה אף מדינה לא הייתה לבד.
אז אני רוצה להגיד לך עוד מילה, וזה נורא חשוב להגיד. יש כאלה שאתה שומע, בכלל השרים הזכוכים, מי צריך את האמריקאים?
את האמריקאים והגרמנים, כן.
אני בא ואומר לעם ישראל, אם לא תהיה מעצמה אמריקאית לידינו במלחמות ישראל הבאות, לא נהיה פה. לא מבחינת המשאבים בשגרה, ולא מבחינת המשאבים במלחמה. אם אנחנו נצא למלחמה בלי שהם יהיו סמוכים אלינו, כאיום כולל על מי שמתקיף אותנו, לא נוכל לשרוד. אין למדינת ישראל משאבים להתחרות עם משאבים העצומים של העולם הערבי סביבנו. הם כל שנה מוסיפים עוד אלפי טילים ורקטות, הם מתעצמים בקצב מדהים. אין למדינת ישראל יכולת כזאת. ולכן היא חייבת, אם אתה שואל אותי היום, להגיע לברית הגנה עם ארצות הברית.
וסעודיה.
וסעודיה.
לסעודיה יש פוטנציאלית כן, אינסוף כסף,
נכון,
אתה יודע.
נכון, ברית הגנה שבאה ואומרת, לא אם הנשיא הזה אוהב אותנו, יהיה איתנו, הנשיא הזה פחות אוהב, יהיה פחות איתנו. ברית הגנה שקובעת שאנחנו חלק מהמאמץ הכולל לעצור את האיום השי שמתפתח בעולם. אנחנו לא נצטרף למלחמות של ארצות הברית, אבל ארצות הברית תצטרף למלחמות שלנו, וכמה תיתן לנו את הגיבוש של המשאבים במלחמה ולפני המלחמה, ותהיה כעזר כנגדנו במלחמה עצמה, כי בלעדי הברית הזאת לא נוכל לשרוד לאורך שנים. אנחנו מאבדים את היכולת להתמודד, גם אם היום היינו במצב הרבה יותר טוב בצבא. כפי שאני רוצה, עדיין אתה מסתכל קדימה, אתה רואה שמבחינה משאבית אין לנו שום יכולת להתחרות עם הבעיה הזאת. ולכן אנחנו צריכים מעצמה לידינו. ומי שבא ואומר, מה אנחנו צריכים אותה? זה רק עוצר אותנו. לא מבין על מה הוא מדבר.
זה אנשים שמבחינתם לגור על גבעה ביהודה ושומרון, זה כן, מספיק כן. טוב.
ממש כך, לא.
כאילו ש... אתה יודע...
המשיח. תראה, שאלו אותי בשאלות שאני מתראיין.
חכה, תכף אנחנו נגיע עכשיו גם לשאלות מן הקהל שמחכות לך. אני רוצה לתת... לתת לאנשים לשאול אותך, כי הרבה חיכו לך פה שאלות.
רגע, הם שומעים ישיר
עכשיו? לא, הם חיכו לך, הם יודעים שאתה מגיע והם מחיכים לך שאלות. יש פה שאלות על הצד השני. יונתן קרין שואל, האם גם טעית באחת הערכות שבאמת חשבת עליהן?
יש לי טעות אחת גדולה ואני מודה בה, ואני שמח מאוד שטעיתי בה, זה על רוח הלחימה. אני בעצם עסקבתי אחרי המוטיבציה ללכת לקרבי, וראיתי שבשנים האחרונות ירדנו 15% במוטיבציה. לא רוצה להיות קרבים. גוש דן בעיקר הלכו להיות 8200, דווקא הליבה של העשירונים העליונים לא הגיעה לגיוס לקרבי, ואמרתי, אם זה המצב, אני חושש מאוד שבמלחמה לא יהיה רוח לחמה. טעיתי. החבר'ה לוחמים כמו הרעיות.
גם ערבי ישראל, אני חושב שציפית לה הרבה יותר מהצד הרע.
לא, אני אמרתי שזה יקרה, וזה קרה
בשומר
החומות, ואני מאוד חושש שאם תתפתח מלחמה אזורית כוללת, זה לא יהיה מול החמאס בלבד, אנחנו צפויים, ואני לא אומר על כל הערבים, חבר'ה, בואו נעשה את ההבדלה, הערבים יש לנו... אוכלוסייה שמחזיקה לנו את המדינה.
א', יש לך דרוזים שמשרתים פה בכמויות עצומות.
לא, הדרוזים זה סיפור אחר, זה אנחנו.
הם גם ערבים, אתה יודע.
הדרוזים זה אנחנו, אני רואה אותם כשווים בשווים. אבל אני מדבר על האוכלוסייה הערבית המוסלמית, לא הנוצרית. הנוצרית זה גם אחרת.
כן.
הם בעצם רובם מוסכניקים מסגרים, רופאים וחופשים, הם מחזיקים את המדינה.
איש רגיל, איש רגיל.
אוכלוסייה בהחלט שתורמת בצורה בלתי... אני לא מדבר עליהם, אני מדבר על קומץ קיצונים שבעצם והשומר החומות יצאו לרחובות ועשו דברים חמורים מאוד, הם עשויים לעשות הרבה יותר במלחמה האזורית, כי נגידו, זאת הזדמנות חיינו, ומשם אנחנו צריכים לזהר מאותה קומץ, אבל יש לנו עוד בעיה איתם. כי היות וכל הלוגיסטיקה שלנו היום בנויה על חברות אזרחיות, כי אנחנו הפרטנו את הכל לדעת, ביטלנו את הלוגיסטיקה וההחזקה בצהל, עברנו לחברות אזרחיות, מי הם הנהגים? ערבים. מי מוביל לנו את התחמושת דרך חילוף מזון? לתוך הלחימה, נהגים ערבים. לך אני אומר, בשומר החומות מתוך 500 שהזמנו הגיעו רק 40, ולא בגלל שכולם לא רוצים להגיע, פשוט מאיימים עליהם. אם אתם תצאו מביתכם, אנחנו נרצח אתכם. זאת אומרת היום, והם אומרים לי בחברות האזרחיות, שכולם נהגים ערבים, שהערבים כבר אומרים להם, במלחמה לא נהיה פה. לא בגלל
שאנחנו... לא כי הם לא רוצים, כי הפקרנו את הביטחון שלהם גם.
כן.
ברגע שאתה נותן לעבריינים שרצחו...
בדיוק.
מאות אזרחים ערבים בשנה אחת, מה נראה לכם שהאנשים האלה יעשו בזמן מלחמה? הרי המשטרה, מי שאחראי על המשטרה, אומר ליהודים המאוימים, קחו נשק, תטפלו בעצמכם. מה הוא אומר לערבים ש... אתה יודע, לי יש חבר קונדיטור. העובד ערבי שלו, שרצה להגיע לעבודה, יום אחד אומר לו, תקשיב, אני לא יכול להגיע לעבודה, כי אמרו לי שירצחו אותי אם אני אצא מהבית היום. אנחנו חיים במדינת חוק או לא מדינת חוק, תענה לי. מה יקרה בזמן מלחמה?
רם, אתה כל כך תודק. הרי מי אלה הרוצחים? זה אלה שרוצחים את החברים שלהם. הם רוצחים את ה... זה אנשים...
נרקוס מקולומביה.
ויש כאלה לא מעט, אמנם זה קומץ, אבל הלא מעט הזה, שיעצור את הפעילות של כל האוכלוסייה הערבית, בטח בתוך צהל.
גם 10% זה 100,000, כן?
אז אתה מבין שלא יהיה מי שיביא את הדלק תחמושת לחלקי... זאת אומרת, הצבא נצר אחרי יומיים. זה המצב. זאת אומרת, בנית את עצמך כצהל על דבר שאסור לך לבנות. למה פירקת את המערכי ההחזקה שלך, הלוגיסטיקה? מי יטפל בכלל בטנקים שעברו את הגבול? האזרחים שעברו בעקבותם לא יוכלו לעבור. זה לא עזה, שיש מתנדבים ונכנסים. בלבנון לא ייכנס אזרח אחד, אז מי יטפל בטנק שיהיה לו תקלה? זאת אומרת, אנחנו היום בנושא הלוגיסטיקה בשעוריה אחת גדולה, אבל זה רק נושא אחד מתוך רבים אחרים. קיצצנו את הצבא לגודל שלא מסוגל להתמודד בכמה זירות. טכנולוגיה במיליארדים שלא הוטמעה ולא מטפלים בה, כן, אנשים קיצצו אותם בתוך המחסני חירום. ועוד 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 בעיות. עורף שהזנחנו באופן מוחלט, הוא לא מוכן היום למלחמה בכלל.
שואלים פה אנדרי, למשל, שואל, מה הפתרון שלך בטווח הקצר בנוגע לרצועת עזה, חיזבאללה, לבנון? איך מטפלים בטבעת החנק בטווח הקצר? כי טווח ארוך סיפרת. אז מה זה הטווח הקצר? פשוט להגיד, סיימנו ולהתחיל להיכנס למסע ומתן?
מה? אנחנו כבר סיימנו, חבר'ה, בוא נדבר. הוצאנו את כל הכוחות. מי שעוד מבין, לא מבין מה קורה פה. ומי שחושב שיכנסו לרפיח, יעשו משהו, רק יהיה עוד נסק הרבה יותר גדול. סיימנו. הוצאנו את כל הכוחות החוצה. ומה שאנחנו עושים עכשיו זה פשיטות בכל מיני נקודות, וברוב הנקודות לא מגיעים גם לפשיטות. אנחנו נהרגים בפשיטות, אבל הם חוזרים בחזרה ומתשתקמים, כי לא הצלחנו עם ציר פילדלפי, ולא את רוב המאות קילומטר של המנהרות לא פגענו, והם חיים, ואנחנו בפשיטות לא יכולים להרוס אותם. אז עכשיו, אנחנו, אם יש שכל בראש, אומרים, היות וכבר יצאנו, והיות ואנחנו לא ממוטים את החמאס באופן מוחלט, אנחנו מכריזים על הפסקת אש ולחימה, ואנחנו יוצאים לתהליכים שבונים מדינה.
לבנות מאפס.
ממש, כמעט. מההתחלה, כן. יש דברים מההתחלה.
זה הרבה קצינים שילכו הביתה.
נכון, וצריך מחליפים שלא מעורבים בתהליכים האלה.
שר ביטחון צריך להיות איש צבא?
ממש לא. אני חושב ששרי הביטחון שהצליחו, זה דווקא היו האזרחים. אני אתן לך את הדוגמה של ארנסט, שעשה את מזי. הוא זה שהוביל את המפחש.
ארנסט. משה ארנסט לא איש צבא?
לא איש צבא.
הוא גם, כמה היה קצין זוטר כזה, לא?
כן, אבל הוא השתחרר, הוא היה כל חייו אזרח. מי שהביא את כיפת ברזל בכלל היה אמיר פרץ, ומי שהיה שר הביטחון ליברמן הוא זה שקבע שזה לקחים חיל טילי קרקע ולמטוסים לבד לא יכולים לתת.
כן, אני רק אגיד שאני קרוב לפנחס בוכריס, שהוא גם היה מהמשקיעים שלנו פה, אז גם הוא היה מעורב, אז בכל זאת היו אנשי צבא שכן היו מעורבים בכיפת ברזל, מעבר לכל האנשים הטובים שעבדו.
לא, אני אומר, הוא החליט...
אבל הוא עבד עם אמיר פרץ.
ליברמן לעומת זה החליט להקים חיל טילים, אבל אחרי שהוא עזב הם גנזו את זה כי הם רצו רק מטוסים. מה שקורה לשרי ביטחון, שהם באים מהצבא, הם הופכים לבובות על חוטים של הרמטכ"לים. אני אסביר לך גם למה. הם חברים, הם עבדו ביחד. פתאום זה שר ביטחון וזה רמטכ"ל. הם רוצים אווירה טובה. מה שקורה בפועל, הם מקבלים את כל מה שהרמטכ"ל ממליץ. מה שהם מגשרים בין הרמטכ"ל לראש הממשלה ולשרים, זה תפקידם. אם אתה מסתכל איך שגלנט עובד היום, הוא בובה של, על חוטים של הרצי. הוא לא משפיע, זאת אומרת, הוא הולך למעלה, אבל ההחלטות הן של הצבא. הוא לא מתמודד איתם. הרצי מחליט למשל להתחיל למנות עכשיו את הדור הבא. מי שמך? אתה שהרסת את הצבא, או חלק מאלה שהרסו את הצבא, ממנה את אנשים בדמות שלך, מה קרה פה? ואיך המינוי נעשה? מביאים את כל החבר'ה שגם היו חלק מהאסון שקרה בעוטף עזה, כי הם לא אומרים אתה כן ואתה לא. הם מקדמים את כולם, למה? כי אם יגידו למישהו לא, יגיד ואתה כן? לרמטכ"ל, אתה הרבה יותר אשם ממני. אז מקדמים, זאת אומרת אתה בונה דור שימשיך את הכאוס, במקום לבנות דור שיתקן את הכאוס. אז מי נותן לזה גיבוי? גלנט. לכל מה שהרצי רוצה הוא נותן גיבוי. וזאת בעיה מרכזית. אנשים שבאים מתוך הצבא הם חברים, הם מסתכלים על יחסים טובים, הם לא קוראים לבירורים לרמטכ"לים. היחידי שעשה את זה בתקופה שהייתי זה ליברמן. קרא לרמטכ"ל לבירור בפניי, אחרי שהצגתי לו דברים. אבל אני לא ראיתי את זה אצל בוגי, לא ראיתי את זה אצל בטח בני גנץ, אני לא רואה את זה אצל גלנט. הם חברים. אי אפשר לנהל צבא עם חברות. אפשר להיות חבר, אבל גם מפקד, משמעת, וזה לא קורה בין כאלה שמגיעים מהצבא כשרי ביטחון לבין הרמטכ"לים.
שאלה קצת היסטורית, ממה שאתה יודע ויכול להגיד, כי אנחנו לא רוצים גם לפגוע פה בביטחון המדינה, מה אתה חושב על כל הדיונים בנוגע לתקיפה באיראן לפני עשור, ב-2011?
תראה, לפני עשור, וזה התפרסם, אז אני יכול להגיד את זה, באותה תקופה הייתה החלטה להתקיף, השקיעו בזה 11 מיליארד שקל להכין את ההתקפה הזו. ומי שהתנגד לזה דווקא אנשי הצבא, זה היה גבי אשכנזי, אני חושב שגם ראש השב"כ, אני לא בטוח, ואם הצבא לא מסכים, אז למדינאים אין אומץ לקבל החלטה, כי אומרים, זה יגרום למלחמה, זה יגרום לאסון. לך אני יכול להגיד שמשיחה אישית עם אדם מאוד בכיר שהיה בסוד העניינים, הוא אמר לי לא מזמן, שהתקפה לא בוצעה בסופו של דבר, כי הם הבינו שיבוא תגובה שלתוך גוש דן, שלפחות כמה מאות של אזרחים יהרגו. אנחנו בהתקפה הזאת, הוא אומר, נשה אותם לשנה שנתיים. לא מעבר לזה. דרך אגב, ואז עוד היה מצב שהרוב היה חשוף. לא היום מתחת להרים שכמעט אפשר לפגוע בזה. אז עוד היה חשוף. הלקח של אז, הם בונים היום את הכל מתחת לאדמה, מתחת להרים של 30.
מלא אדמה, הם נכנסים בתוך, אני ראיתי סרטונים,
מתחת לארבע מאות מטרים.
אין לי קשר למודיעין, אבל שאני רואה סרטונים של כתבאמים יוצאים מסטריפ, ממנחת, מכביש, שנמצא בתוך הר.
כן, כן.
מה אתם מדמיינים שיקרה? אני באמת, אנשים מראים, חושבים שיהיה, מה, אנחנו נשתמש בכל הארסנל הגרעיני שלנו, מה אתם מדמיינים
שיקרה?
אני לא מצליח להבין.
לא רק זה שהם מתחת להרים, הם גם מאוד מפוזרים. זה לא היה מצב לפני 10 שנים, ועוד היה אפשר לתת איזה מכה, אבל גם המכה הזאת שאז עוד אפשר היה לתת, הייתה משעה את זה, איך הוא אומר לי, בין כמה חודשים לשנה שנתיים. ואז עשינו את החשבון, מאות הרוגים אצלנו, שנה שנתיים איזה, השעה, לא משתלם, לא כדאי. זאת אומרת, זאת הסיבה העיקרית למה לא יצאו עזת.
מה, בכל זאת, אנשים אומרים, שומעים אותך, הם נורא פסימים, בלתי אפשרי, ואני אומר, חברים, איראן זו מדינה עם תל"ג דומה לשלנו, אוכלוסייה פי 10. רק להמשיך את הבעת החנק, לעבוד חכם דיפלומטית, אפשר ללחוץ עליהם כלכלית בשלל דרכים שהן שקטות. יש כל כך הרבה דברים שישראל יכולה וצריכה לעשות. יש פה אשראי מדיני, מי דמיין בך שגרמניה וארצות הברית יתמכו? רק אומרים, תפסיקו לעשות רעש. אל תיתנו להם את התירוץ לסגור את המיצרים. סעודיה איתנו. אני לא דמיינתי מצב ששליט סעודי, בן גילי, צעיר, עולה בווידאו ואומר, אני עם ישראל. איראן מנסה לחבל מערכות היחסים שלנו.
אז בוא אני אסביר לך.
רק אומרים, הרי אפשר להמשיך לחנוק אותם כלכלית. הם עוד תכף יקרסו.
איראן גם עם ישראל. אני מדבר, הציבור האיראני, האוכלוסייה איתנו. הם שונאים.
הם יותר שונאים, הם לא יודעים איתנו, אבל הם שונאים
לא
את המנהיגים
שלהם. לא איתנו, הם, תשמע, בשיח, אתמול היה לי דיון מאוד מעניין, עם מי שעושה דוקטור שעוסקת בזה ברשתות אזרחיות.
תמר גנדין?
מה?
תמר?
אני לא זוכר את
השם. אז אם זה תמר מגיעה עוד כמה ימים, היא תספר, היא דוברת מן הסתם פרסית,
כן,
שוטפת, והיא תגיע.
היא ברשתות, אומרים, הציבור האיראני איתנו, ומחזק אותנו נגד השלטון האסלאמי שהרס מבחינתם את המדינה. ואת החופש ביטוי ואת הכל, העם איתנו הם אומרים, אבל הבעיה זה החבורה למעלה. ואני רוצה להגיד לעם ישראל, כנראה שגרעין לאיראן יש כבר או שהם קנו, אבל זה לא המשמעות, יהיה יצור עצמי. יהיה, נקודה. צריך להשלים עם זה. אין היום פתרון, ואף אחד גם לא רוצה להיכנס למלחמת עולם בהשמדת הגרעין האיראני, כי זה באמת מצב, אפילו ארצות הברית מבינה את גודל האיום, אבל
אז ארצות הברית מבינה ראשונה נראה לי את גודל האיום.
כן, היא הייתה צריכה, והיא לא רצה לשם בכלל. גרעין יהיה לה. אני בא ורוצה להאמין שגרעין לא נשתמש, והם לא ישתמשו נגדנו, אבל אנחנו צריכים להתמודד מול הקונבנציונלי, אבל גם זה בחוכמה. כמו שאמרת, לבנות בריתות. אני חושב שהדרך היום, כתוצאה ממה שקרה עם האירוע האחרון, שפתאום שלנו שיתוף פעולה, מהסעודים, מהירדנים, ממדינות אנגליה, ממדינות מערביות נוספות, ארצות הברית, לבנות בריתות, כמו שהם בונים ברית, הרוסים, הסינים והאיראנים, לבנות בריתות שיהיו ברית כנגד, לא למלחמה, אלא ליצור מה שנקרא איזון, מאזן נעימה. וזה הכיוון הדיפלומטי שמדינת ישראל צריכה לעבוד עליו בכל הכוח. בשביל להשיג את הכיוון הזה, זה לא להתקיף עוד טיל פה ועוד טיל שם, ולעשות תגובה על תגובה של האיראנים, וליצור מצב שאולי תהיה מלחמה אזורית, להשקיט, להרגיע, להתקדם עם השלום עם הסעודים. הסעודים מפחדים מהאיראנים יותר מה שאנחנו מפחדים. הירדנים מפחדים מהאיראנים יותר מה שאנחנו מפחדים. הם מוכנים לעשות איתנו ברית, כי הם מבינים שהאסון שלהם זה האישים באיראן. זאת השלטון חומיניסטי הזה, ולא אנחנו. והם מוכנים איתנו לעשות בריתות, ללכת על זה עכשיו, לנצל את ההזדמנות, ולא לגרור את עצמנו מלחמה של מכות הדדיות, בסוף מלחמה אזורית. זה הכיוון שצריך ללכת עליו.
ואני רק יוסיף שבסוף הם מסתכלים, שאנשים אומרים, הם מפחדים מגרעין, כי הירושימה ונגסקי, אז אני רק רוצה להגיד לכם שבטוקיו, בלילה אחד, בומר הריס והאמריקאים הרגו יותר מ-100,000 אנשים, עם פצצות רגילות.
רגילות.
בלילה אחד. אפשר לשרוף עיר גדולה, כמו טוקיו, בלילה אחד.
זה מה שאני אומר לציבור, יש להם את היכולת היום, 4,000 טילים מדי יום, לשרוף את הערים שלנו בלי פצצה גרעינית. יש להם עוצמה כזאת קונבנציונלית. תבינו חבר'ה, אז לא הגרעין פה זה האיום המרכזי, היום הגרעין זה האיום המשני, הקונבנציונלי, שמותר להשתמש בו, על פי אמנת ג'נבה, זה האיום על מנת, תרדו מהסיפור
של הגרעין. אני אגיד שהאיום הכי גדול, זה שאנשים פה פשוט יוותרו ויעזבו, כבר הרבה אנשים שאני מכירים, כי כולם רואים את הבינוניות ואת החפיפניקיות, אם לא נשנה כיוון.
אני מסכים איתך.
כל עוד נותנים לשר אוצר שלא מבין אוצר, כל עוד מביאים לשר ביטחון פנים, שאין לו מושג בביטחון או בפנים, האיום הכי גדול זה שאנשים טובים קמים והולכים. כי אומרים, אני אומר לך, אני מדבר עם אנשים, לא הרפורמה המשפטית גמרה אותם, ולא האיום ממלחמות גמר אותם, מה שגמר אותם זה ההבנה, שאנשים בינוניים מקודמים.
איזה בינוניים? הרבה פחות מבינוניים.
אני נדיב, אני מסכים, אני נדיב.
אתה נותן כאן מחמאות.
אני בסדר.
יש לנו קואליציה נורא, והיומה, בוא נגיד את זה.
כן.
זה אנשים עזועים שאין להם מושג מה קורה, הם מדברים בשם...
אלוהים.
בשם המשיח.
קדוש ברוך הוא, כן.
הם לא מבינים בכלל מי זה הצבא ומה היכולות שלו. הם חושבים שיש להם איזה מעצמה צבאית שהם רק צריכים מהרמטכ"ל להחליט והכל יהיה.
הם לא, אבל זה היופי. תבין, הם מצד אחד אומרים שצהל חלש, חיל האוויר כלום בפיתה, ומצד שני הם גוררים למלחמות. אני אומר, איך זה דר? מלא, אתה יכול להגיד בן אדם שהוא לא מחובר למציאות ובטוח שצהל הוא הצבא הכי טוב בעולם והוא דוחף למלחמה. אבל פה יש אנשים שהם גם לא שירתו בצהל, הם לא מאמינים בצהל, הם בטוחים שחיל האוויר זה כלום ושום דבר, והם דוחפים למלחמה.
בן גביר רק לאחרונה, וגם סמוטריץ', צריך לפגוע בסמלי שלטון באיראן, לרסק אותה. הם פשוט מדברים שטויות. ואני שואל את עצמי, רגע, זה אנשים שלא חושבים דקה אחרי זה מה יקרה לך? למשפחה שלך? אתה לא מבין את זה? עד כדי כך אתה מנותק מהעולם? מה קורה לכם? ואלה אנשים שהיום מנהלים לנו את המדינה. זה אנשים שזה פשוט מובילים אותם לפי פחת, לסוף הדרך. זה נורא, נורא, כן. נורא, נורא.
בעיניי זה הדבר שהוא הכי מפריד.
אני מסכים איתך.
שברמה האישית, הכי מפריד אותי זה בני אדם, לתת את הכוח המפתחות לבני אדם לא, שלא צריכים לנו במקום הזה. זה הדבר שהכי מפחיד, כי יותר מעון אנושי אין פה.
אבל בחרת את בני אדם שלא רק שלא מתאימים, אסור מבחינת חשיבה הגיונית לתת להם להיות קרוב למקומות האלה בכלל.
ואתה רואה עובדת...
והם אלה ששולטים. עכשיו, ביבי, בעצם במקום להיות עסוק בביטחון הלאומי האמיתי של מדינת ישראל, הוא עסוק בקואליציה שלו. היא מהפכה ליותר חשובה לו מאשר הביטחון הלאומי. והוא חושש שחז וחלילה הוא יעשה צעד אחר, ויעשה את מה שאני אומר, למשל, להפסיק את הלחימה, הוא יאבד את הקואליציה.
הנה, הוא כבר מבטיח שניכנס לרפיח, מתישהו.
הוא עושה את זה רק בגלל שהוא מבין שאם הוא לא יבטיח, לא תהיה לו קואליציה. הם יפרקו לו, והוא רוצה להיות ראש הממשלה.
אבל הוא התפיס על הכובעים הניצחון המוחלט וחילק.
כן, אז כל משהו...
כאילו זה קייטנה.
למה אחרי הפעמיים שהייתי אצלו, הסקתי להגיע אליו? לא, אחרי שש פעמים שהייתי אצלו, הייתי פעם, שש פעמים. פעמיים ראשונות זה עזר בצורה... אחרי זה הבנתי שהוא מבין את מה שאני אומר, אבל הוא פועל אחרת, כי התפיסה הפכה לשימור הקואליציה.
התאמתת איתו לגבי הסיפור הזה?
אמרתי לו את הדברים, כמו שאני אומר לך.
לא, את הנקודה הזאת של ידידי, אתה בן גילי, בערך. למה אתה לא עושה את הדבר הנכון? זאת אומרת, אין לנו פה עוד הרבה שנים. למה אתה לא עושה את זה?
אז אני רוצה להגיד לך שבשיחות הוא השתכנע בכל דבר שאמרתי, ואני אפילו אמרתי לו, אתה בעוד חצי שנה, הייתי אצלו לפני כמה חודשים, תתעורר למצב שלא מוטט את החמאס באופן מוחלט, שלא הוצאת החטופים בשלום, שיש לך מאות הרוגים, אלפי פצועים, יש לך עימות עם עזה, הוצאת את הכוחות כי אתה לא יכול להשאיר אותם בפנים, ואתה נכנס למלחמת התשה של שנים, והמדינה מתרסקת, וכל זה יגידו לך, איפה היית? אני אומר לו את זה. זה יקרה לך, אתה צריך להסביר לאומה. אז הוא אמר, הבנתי. וכשהוא יוצא החוצה, הוא מדבר בשפה של בן גביר, ושל סמוטריץ', כאילו ש... ואז מאותו רגע, התחלתי גם לבקר אותו בעוצר נוקה, ואז, מאז, הוא גם לא קורא לי.
נשרפת. אתה כבר כנראה לא מאמין בניצחון מוחלט.
כן, הוא גם לא מאמין. הוא גם לא מאמין. אבל הוא משיך בשטויות האלה משום שהוא חושב שזה נותן לו את הקרדיט אצל החבורה הזאת, שכל יום מפרקת לו את הקואליציה.
לפני כמה ימים ישבתי עם אחד האנשים הכי עשירים בעולם. משקיע שמנהל 600 מיליארד דולר, יהודי מניו יורק שתורם פה כבר 30 שנה, עשה את זה במו ידיו, איש מוכשר מאוד. ישב בקהל מישהו שקרוב לביבי. והוא אומר, תשמעו, אני לא מבין איך האנשים הגנרלים שלכם וראש הממשלה שלכם עדיין בשלטון. הוא אומר, אני לא מבין, מה אתם חושבים עצמכם? אז הוא אומר, טוב מלא הוא, אבל האחרים, זה, הוא מסתכל והוא מרים, אתה יודע, הגבה שלו רוקדת, הוא אומר, מה אתם עושים? אז הוא שם בקהל, שהוא דווקא איש נחמד מאוד ודי חכם, הוא אומר, בוא אני אפגיש ביניכם, תגיד לו אתה. הוא אומר, בסדר, אם אני פה בארץ ליומיים, אני מוכן להגיד לו את זה. יש לי הרגשה שהוא יגיד לו את זה, וביבי יגיד בסדר, וימשיך לעשות מה שהוא עושה.
מדינת ישראל זה אולי המדינה היחידה שמאפשרת לאנשים שהביאו אותה למצב קטסטרופלי בעוטף עזה ובצפון, לאפשר לאותם אנשים להמשיך לנהל את המלחמה. אתה צריך להבין שהם כבר לא פועלים מתוך האינטרס הלאומי, אלא מתוך האינטרס האישי. כלומר, הם היום נלחמים על כבודם, הם הולכים לפעולות שבנקודתיות זה נראה איזו הצלחה אדירה, אבל הם מאמרים במדינה, הם עובדים לא אותו מתוך רציונל, אלא הם רוצים בעצם איכשהו להחזיק יד ביד, איש לרעהו על מנת שיהיו זה בצד זה, ולא זה תלוי לצד זה. זה יחד עם השני, אבל לא תלוי זה לצד זה. כלומר, איך יכול להיות שנותנים לאנשים להמשיך לנהל את המלחמה? הם יביאו אותנו לאסון, כל החלטה שלהם זה אסון הבא.
מה זה הם יביאו? מה זה הם יביאו? למה אתה מדבר בלשון עתיד? אנחנו חיים בתוך אסון. מה זה הלשון עתיד הזה שאתה מדבר?
לא, אנחנו באסון שהולך
להיות... בוא נבין מה קורה פה.
הרבה יותר חמור. עכשיו, העם לא עושה עם העניין הזה שום דבר. זאת הבעיה. רק הריבון, העם יכול להזיז תהליכים כאלה.
דמוקרטיה?
כן, זה דמוקרטיה. רק העם. אין אפשר היום להזיז אותם. הם תקועים כמו מסמר חלוד בלי ראש בתוך גוף האומה, ואי אפשר לחלץ אותם משם. והם עושים נזק טוטלי בכל החלטה שלהם. כל החלטה חדשה היא החלטה שמסתכלת על הרגע איך נרשים את הציבור, היא לא חושבת דקה שנייה והלאה. מה השלכות? מה המשמעויות? תראי איך הכניסו לנו טירה לתוך התמונה. תגיד, אתם מטורפים? אתם לא מסתדרים עם חיזבאללה והחמאס? אתם הולכים כאן למלחמה שהורסת את המדינה, אז אתה צריך גם את איראן? ואם הצלחת פעם ראשונה לנטרל את הזה, אז תצליח גם שנייה ושלישית? ואם תתחיל מלחמה אזורית כוללת בכלל לך יכולות? אתה לא חושב על זה? לאן הגענו?
תחשוב על התסכול של האמריקאים, שתשים לפה עכשיו כבר חצי שנה בלי הפסקה, גנרלים רציניים, תחשוב נשיא ארצות הברית שצריך להתמודד, אתה אומר, תגיד, מה אתם מטומטמים?
הוא אומר את זה.
נכון.
הוא אומר את זה, הם אומרים, תשמע, בארצות הברית, שאתה נפגש עם, אני לא אישית נפגשתי, שומע מהאנשים שנפגשו, שאומרים, יש לכם ממשלה מטורפת. הם עוברים אתכם לשום מקום.
הם לא בורחים, הם כבר עושים את ההבחנה, הם אומרים, הממשל הישראלי הוא לא הציבור הישראלי, הם כבר עושים את ההבחנה כאילו אנחנו רפובליקת בננות.
וביידן הוא אדם עוד מאוד עדין,
הוא פוליטיקאי.
כן, כן. שמע, להריץ אותו.
הבן אדם הבא לא יהיה עדין. הבן אדם הבא לא יהיה כזה עדין.
בדיוק, להריץ אותו.
תודה רבה, אלוף בריק.
תודה גם לך.
עד הפעם הבאה, אני מקווה שכולנו נהיה פה לפעם הבאה.
כן,
ביי ביי.
ביי, תודה.